ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר של שחרור, בוקר חגיגי, דרמטי, כל המילים היפות שאתה רק רוצה. היום, בעזרת השם, ארבל יהוד שלנו, שני סבבים מאכזבים, אגם ברגר וגדי מוזס, שאוטוטו חוגג 85, וחמישה עובדים זרים מתאילנד, אמורים ממש שעה, שעתיים, לפי הערכות, להשתחרר ולחזור הביתה.
וזה, בהחלט, אתה יודע שאתה...
וזה מרגש וחשוב וטוב, וזה ככה... לקראת שבת, שעוד שלושה מאחינו ואחיותינו, אחינו, סליחה, ביום שבת זה רק אחינו.
רק אחינו.
רק אחינו שאמורים גם לחזור, וכן ירבו, כן ירבו.
תכף אנחנו קופצים לשטח, לפני זה אני נוזף בך ששכחת, מאז שהפכת להיות ידיד אמת של ישראל הראשונה, אתה כבר לא אומר בוקר טוב בשולדו, כמו שצריך.
בוקר טוב, מר שלזינגר.
מה נשמע, מה שלומך, איך עבר לך
שבוע, אנחנו מתראה. בסדר, לא, התרגשות גדולה,
לא, התרגשות שיא, אנחנו
מול הטלוויזיות,
יש לנו שעתיים של התרגשות שיא. שעתיים של התרגשות סי, ואנחנו כבר מיד מתחילים אותו עם ירון מאור, שלום לך.
אבל בוא במיד, מיד, אין לנו היום
כבר
זמן,
הצגתי,
אנחנו
לא, תוכנית המוסר. ירון מאור.
ירון מאור, מקיבוץ ניר עוז, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שלום לכם.
ונגיד שירון הוא אחיינו, ירון מאור הוא אחיינו של איציק אלגרט מניר עוז, ואתה יודע, לפני יומיים שמענו את דני אלגרט, אח של איציק, בבשורה שהוא בישר, לא
צורה.
כן, בוא תספר לנו על זה.
אני קודם כל, אני לא אחיינו של איציק, אשתי אחיינו שלו.
קרובי משפחה.
קרובי משפחה, אוקיי, קרובי משפחה. כן,
ואבא שלה, אלכס דנציג, נפתח ונחטף בעזה, וקיבלנו גופה. כן. אנחנו היינו גם בניר עוז ושרדנו את הטבח. דברים קשים.
אז בוא תספר לנו, ירון, איפה אתה היית בשבעה באוקטובר?
אנחנו היינו בניר עוז.
בניר עוז, תספר מה אתה זוכר, מה היה באותו בוקר. להזכיר, ניר עוז זה באמת קיבוץ שמנה לפני הטבח 400 אנשים, רבע ממנו או נרצחו או נחטפו.
ויש עדיין 29 חטופים.
הצבא הגיע לשם שעה אחרי שאנחנו המחבלים הארורים עזב את הקיבוץ.
הצבא הפקיר אותנו לגמרי.
כן, אבל בוא תספר מנקודת ראותך, מה אתה זוכר מהשבעה באוקטובר?
כאוס. אסון שאי אפשר לתאר אותו, שאנחנו סוחבים אותו, אנחנו חיים את השביעי באוקטובר. לא נשאר לנו כלום, כל הקיבוץ פיזית שרוף, 70% מהבתים שרופים, הבית האישי שלנו שרוף, הקהילה מפוזרת, רוב הקהילה נמצאת בקרמי גת, קהילה מפורקת, אבא שלנו איציק נחטף, אבא של אשתי אלכס דנציג נחטף, ועוד המון המון חטופים מנירות.
אנחנו יודעים משהו על הנסיבות, זאת אומרת אם דני כבר מספר שהוא נהרג, אנחנו יודעים משהו על הנסיבות שבהם זה קרה? של איציק.
אני יודע על הנסיבות של אלכס. אני יודע שהצבא הפקיר אותנו, ואלכס נכתב, והצבא גם עשה לו וידאו הריגה והרג אותו בשבי.
כן. ומה אתם יודעים על איציק אלגרט?
אנחנו יודעים שהוא אותו בוקר הוא בעצם קיבל כדור ביד, הוא נפגע, הוא הצליח להודיע שהוא צריך עזרה. אנחנו יודעים שהוא נחטף פצוע, ואנחנו יודעים שטיפלו בו שם, והוא היה בסדר, והחטופים הראשונים שחזרו, ראו אותו, וטיפלו לו בפצע, ואנחנו היינו בטוחים שהם יחזרו אלינו חיים.
תגיד לי, ועל סמך מה דניאל גרד, שהוא באמת איש רציני מאוד, אני עוד זוכר אותו שהיה מפקד משטרת אשדוד, על סמך אילו נתונים ואיזה מידע הוא מבסס את מה שהוא אמר לפני יומיים בכנסת על איציק אחיו?
מהמידע המודיעין שאנחנו מקבלים מהצבא. הם לא אומרים את זה במפורשות, הם אומרים המצב לא טוב.
כן, רק בוא, בוא רק נחזור.
אבל אנחנו בוא, אבל תתייחס למידע שחמאס פרסם. חמאס פרסם אמר שהוא בעצם נרצח.
כן, בוא, ירון, בוא רק נצטט את מה שדניאל גרט, אחיו של איציק,
אמר. אני לא באתי לדבר על דניאל, באתי לדבר על איציק, על אלכס, על הקהילה.
לא, בסדר, אז אני רציתי לצטט את מה שדני אמר על איציק. הוא חי בפעימה הראשונה. הוא היה ברשימה, ראו אותו שם במנהרות, היה אפילו במצב טוב, הקריבו אותו על מזבח ציר פילדלפי ונצרים, זה מה שאמר דניאל גרט, כן.
תגיד, מה תחושותיך הבוקר? אנחנו ככה רואים את החטופים
בדרכנו. שמחה עצומה שארבל יהוד וגדי מוזס חוזרים, זה בעצם 140 יום מהשחרור הראשון, פעם ראשונה קיבוץ נירוז מקבל חטופים חיים, שזה משהו
משמח מאוד, כן.
מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מקווים באמת שזה יקרה, אנחנו עדיין לא מאמינים עד שהם לא ידרכו פה על אדמת ישראל. זה משהו שטיפה יחזק את הקהילה וייתן לנו טיפה של אור במצב הנורא שאנחנו נמצאים בו בשנה וארבע חודשים האלו, שאין לנו שום דבר, שום דבר, עולמנו נחרב.
נורא ביום.
ירון מאור, תודה רבה, שנשמע בשורות טובות, ובאמת שיהיה לכם רק טוב. תודה רבה לך, והמשך יום טוב. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
אהלן, בוקר טוב.
אבי, צריך קודם כל לתאר לאנשים מה רואים עכשיו בטלוויזיה, בסדר? קודם כל חמאס הציב במה בין ההריסות בג'באליה, כתוב שם ג'באליה הקבר של גבעתי. הם עושים את המופע שלהם, את הפרובוקציה בשקל וחצי. זה היה צפוי.
כן, זה היה צפוי, וגם אנחנו צריכים להבין שהיום אנחנו בעצם מקבלים, המבצע בעצם של השיקום חטופים הוא קצת יותר מורכב מהפעמים הקודמות, כי בעצם אנחנו כנראה נקבל חטופים מכמה נקודות שונות ברצועת עזה, גם מצפונה מאזור ג'באליה, גם מחסום ארז, מה שנקרא, אם ייכנסו, וגם מאזור המרכז.
ולמה זה? כי זה פשוט המיקום שהחטופים נמצאים, או מסיבות אחרות?
כן, גם איפה שהחטופים נמצאים, וגם מי מחזיק אותם, לא כולם מוחזיקים בידי החמאס.
כן, אנחנו יודעים על ארבל יהוד שהחמאס טען שנמצאת בידי פלג סלפי שמסונף לג'יהאד האסלאמי.
נכון, נכון מאוד, ולגבי צפון הרצועה, אז גם שם לא בטוח שמגיעים מידי החמאס, אלא יכול להיות גם על זה גורמים אחרים, ולכן אנחנו מאוד זהירים בסוגיה הזאת.
כן, כן. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אני באופן אישי, אני לא יודע לגבי יהודה, מאוד מאוד שמח על העסקה ומאוד שמח על השחרור, לא שהוא לא שמח יהודה, אבל אתה יודע, יש כאלה שכולם שמחים, אבל יש להם השגות לגבי השלב השני. רגע, למה ישראל בהסכם הזה, בשלב כל כך מוקדם, הסכימה לוותר על אולי מנוף הלחץ הגדול, הדרמטי, העיקרי, קרי האפשרות לתת לה באמת יותר ממיליון עזתים לעבור, לעזוב את האזור הומניטרי ולחזור, לא יודע אם נקרא לזה לבתיהם, לחזור לצפון הרצועה. למה זה כל כך מוקדם? ואנחנו ראינו באיזה לחץ היה חמאס, אפרופו ארבל יהוד, המשבר עם ארבל יהוד, מהר להסדיר את העניין הזה כדי שהדבר הזה יתאפשר. למה לא חיכינו עם זה לסוף?
בוא, התשובה היא כפולה, אם ברשותכם. אחד, קודם כל יש עוד מנופי לחץ, זה לא המנוף לחץ היחיד. למשל, תקחו למשל בסוף שבוע, שתי העסקאות האלה שעכשיו קורות, גם השחרור היום וגם השחרור ביום שבת, חמאס מאוד לחוץ לקדם את זה, כי בסוף, במוצאי שבת אמורים לפתוח לו את מעבר רפיח. כלומר, אם זה הכל יסתדר מעולה, אז יפתחו לו את מעבר רפיח, הוא יוכל להוציא שם סדר גודל של 50 פצועים ועוד כמה מלווים, ועוד כמה בכירים שירצו להחמוק מרצועת עזה. עכשיו לגבי הסיפור של הצפון, תראו, הסיפור של הצפון הוא סיפור כפות, כי מה קורה פה בעצם? אנחנו רואים פה עניין שבו צהל גרם לחמאס, גרם לחמאס, אלן, סליחה, אני מתנצל, אני באמצע...
לא, הכל בסדר, תחושה שאנחנו מפריעים לך בדרך, אז בסדר.
לא, באמצע עבודה.
כך צריך, כך ראוי.
כן.
רק מה שאני אומר, תראו מה קרה פתחו את הרצועה לצפון, ותראו איזה לחץ נוצר לתוך חמאס. האנשים חזרו לצפון, פתאום גילו שזה לא מה שהם חשבו שהם יקבלו, הם לא רק שהם לא יכולים לבנות תואלים שלהם שם, אין להם בכלל בתים, אין להם שום דבר, אין להם
כן, אבי, אבל הסיפור של מעבר רפיח הוא סיפור הרבה יותר מורכב, כי, קודם כל, כי מחבלים יכולים לברוח משם. וזה אירוע מאוד מאוד בעייתי, ואתה עוד פעם מחזיר להם את העורק של החמצן, שנתניהו דיבר על חשיבותו ללא הפסקה. מה המשמעות של הדבר הזה?
תראה, קודם כל ברפיח עשו שם הסדרים שגם יש פיקוח מצרי, גם פיקוח בינלאומי, מה שנקרא, וגם פיקוח ישראלי מרחוק. בסוף שמו שם גם, אני מניח, אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים, שיאפשרו לישראל גם לפקח ולראות מי נכנס ומי יוצא, ואני חושב שיש גם שיתוף פעולה מאוד פורה בין ישראל לבין מצרים, ואני חושב שהמצרים לא בדיוק יעסיסו לשתף פעולה עם חמאס בהרבה דברים. אז בוא, אתה יודע, אנשים ככה מדברים על על הסיפור הזה, אז קצת צריכים לקחת את זה בפרופורציות ולהסתכל על הדברים כמו שהם, ולא כמו שאנחנו כל הזמן מסתכלים בנבואות שחורות. אני חושב שגם צריכים להיות קצת אופטימיים, אני חושב שהמצרים לא פריירים בקטע הזה, הם לא ירצו שארגוני טרור ייכנסו להם לתוך המגרש הביטי שלהם, במיוחד כשמדובר בחמאס ועם כל הרגישות של האחים המוסלמים במצרים, אז הם צריכים להסתכל על הדברים האלה כמו שהם. אני חושב שדווקא הקטע הזה שאנשים יצאו למצרים, זה גם עוד קצת לחץ בתוך הרצועה, בהרבה דברים.
אבי, אבי, לך לעבודה, אנחנו
חוזרים אליך,
נחזור אליך בהמשך.
אני בעוטף, אני בעוטף.
100% עם כל העדכונים. תודה רבה שהייתם זו, ובוקר טוב לאלון חכמון מעריב, שנמצא בבית החולים בלינסון.
אכן, כן. בבית חולים בלינסון עדיין לא מרגישים את ההמולה, עדיין הכל יחסית שקט, אבל אני חייב לציין שבית החולים נערך כבר מאתמול לשובה של אגם ברגר, שהיא תתאחד פה עם שלושת הצפיקניות, לירי אלבה, קרינה הרייב ודניאלה גלבוע. שוחחתי לפני זמן קצר עם...
שנמצאות עדיין, צריך לציין, שנמצאות עדיין בבלינסון, כן?
עדיין נמצאות בבית החולים בלינסון.
ואמרו שהן מחכות לאגם, הן לא רוצות לצאת עד שהאגם חוזרת.
הן ביקשו שהאגם תצטרף אליהם ותתאחד, ואכן מאתמול יש התרגשות אדירה בקרב שלושת התצפיתניות האלה שמחכות לשובה של אגם. שוחחתי לפני זמן קצר עם ענבר דדון, אמא של רועי, בן זוגה של דניאלה גלבוע, והיא מספרת שההתרגשות שם היא עצומה.
הם סיפרו משהו על הפרידה לפני, הם סיפרו משהו על הפרידה לפני שהם עזבו והשאירו, וגם נשארה בעזה.
אני אגיד לך, המשפחות בעניין הזה לא מוכנות לשתף, הן טוענות שיש להם, א', יש להם הנחיות, ב', הבנות הן נותנות להם להיפתח לאט לאט, ואכן הן מתחילות לספר. היא אמרה לי שהן מספרות גם על דברים, על חוויות פחות טובות שהיו להן שם, אפילו רגעים קשים, היא לא יכולה להרחיב, מסבירה שהן עוטפות אותה, המשפחות עוטפות את הבנות, נותנות להן להיפתח בעצמן, לספר יותר, זה גם ההנחיות של הצוות הרפואי בבית החולים בלינסון, של עובדת הסוציאלית שמלווה אותן.
אלון, תגיד, בשבת ראינו המונים שמתאספים שם באזור של המנחת וליד, אתה רואה את זה קורה היום?
כן, כרגע לא, צריך לזכור א', שזה יום עבודה רגיל להרבה אנשים, זה לא שבת, אבל אנחנו מחכים, השעה עוד לא ידועה שעת ההגעה שלהם לכאן, ולכן אני מאמין יהיו הרבה פחות, אבל יהיו אנשים, בית החולים לאט לאט מתחילים להגיע פה, אנשים כלי התקשורת הגיעו כמובן, אבל זה עדיין לא האירוע שראינו בשבת.
תגיד לי רק עוד שאלה, אם אתה כבר בבלינסון, יש צפי כמה זמן יישארו עוד חטופות ששוחררו בפעימה האחרונה, כמה זמן עוד יישארו בבית החולים, מתי ישוחררו הביתה?
האמירות של בית החולים הן ברורות. ככל שהן יצטרכו, הן יהיו פה. בית החולים יחבק אותם, ייתן להם את כל האמצעים. בית החולים בלינסון ייתן להם את כל האמצעים, כל הכלים, את כל הטיפולים, כל הסיוע.
ברור.
על מנת שהן יצאו מכאן כשהן בריאות בגוף, בנפש, בנשמה.
ברור.
ויכולות לתת
החולים. אלון חכמון כתב מעריב בבית החולים בלינסון. תודה רבה. אנחנו לא נחזור אליך בהמשך.
בבוקר טוב לאלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי. שחטוף בעזה.
שלום, שלום.
מה, איך אתה מרגיש בבוקר, בבוקר כזה?
טעון, לחוץ, מתרגש, מתגעגע, הכל ביחד. הכל ביחד.
כן. מה עשו לך השחרורים הקודמים, שתי הפעימות הקודמות, לראות את ה...
סערת רגשות אדירה בכל אספקט, בכל מובן, כל מנעד הרגשות שבן אדם יכול לחוות עובר עליי ברגעים כאלו. נתחיל מפחד וחשש ודאגה וגעגוע, ועד שמחה וציפייה גם לבאות. אנחנו באמת חסרי נשימה כבר.
תגיד, אתם יודעים משהו? יש איזה שהם אינדיקציות?
לא, במקרה שלנו
לגבי תמיר
אין שום אינדיקציות מאז השביל אוקטובר.
כשבשביל באוקטובר תספר מה היה אות החיים האחרון שאתם נחשפתם אליו?
תמיר נחטף מבסיס התיום והקישור של עזה יחד עם שני חבריו, רון שרמן וניק בייזר, בשביל אוקטובר. שלושתם נחטפו בריאים ושלמים על הרגליים. סרטוני החטיפה כבר שוחררו בשעות הצהריים של אותה שבת. אנחנו המשפחות הראשונות בארץ שקיבלו הודעה רשמית כבר בשבת על החטיפה. בעצם הסרטונים הללו הם הסרטונים היחידים שמעידים שתמיר נחטף בחיים, ומאז אין לנו שום דבר.
כן, תגיד כן. אלון, מה עמדתך לגבי העסקה?
היא עסקה בהתהוותה והיא קורית, אבל זו עסקה גרועה ביותר.
לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה לתת עדכון, תתייחס אולי גם לזה. הג'יהאד האסלאמי מודיע כעת, השלמנו את ההכנות למסירתם של ארבל יהוד וגדי מוזס. כן, בבקשה.
אז העסקה כעסקה היא עסקה גרועה, עסקה שלא כוללת את כל החטופים בשלבים כאלו ואחרים שיהיו, אבל לא הגיוני, לא הגיוני בשום קונסטלציה, בכל רעיון לא יכול להיות שרק עוד מספר ימים יתחילו לדבר על יתר החטופים שנשארו מאחור, כאילו האירוע קרה אתמול, כאילו האירוע לא מתנהל כבר כמעט שנה וארבעה חודשים, ולא היה זמן לדבר, ולא היה על מה לדבר. זו הזיה מבחינתי, בראייה שלי, זו הזנחה פושעת שמדינת ישראל, שזרקה מאחור חבר'ה צעירים מגיל 18 ועד גיל 50 לסוף התור, כי הם פחות חשובים. אני אומר את זה בצער ובכאב גדול, יש שווים ויש שווים פחות.
למה אתה חושב שזה קרה ככה? מה הסיבה שבאמת שתי הפעימות האלה מתבצעות באופן הזה?
אני חושב בגלל שזה לכאורה יותר קל להתמודד עם זה, ודעת הקהל היא יותר על זה, על אנשים שהם בקטגוריה של קשישים, חולים, פצועים, ילדים ונשים. ומה שקורה עכשיו, מה שיקרה עכשיו בעצם, אחרי שבעצם כל המנופי הלחץ שלנו מול חמאס, וכל בעצם מי שהוגדר הומניטרי ישוחרר, והלוואי וזה יקרה עד הסוף, לא, גם דעת הקהל העולמית שכבר כמעט ולא קיימת, גם היא תיעלם לחלוטין, יזניחו מאחור, יזניחו שוב את יתר הצעירים לפעימה כזו אחרת, שכשתהיה לי, כשתהיה, זה יותר קשה להתמודד.
כשהמנופים עליה לא כל כך חזקים.
נכון, נכון. לא העולמית ולא הפנימית שלנו בתוך הארץ, וזה קשוח ביותר. אני לא מבין את ההיגיון בתוך זה. מי שמכיר קצת ניהול מסע ומתן, ואמרתי את זה לאורך כל התקופה הזו, האיומה הזו, מתחילת הדרך, המסע ומתן מתחילים עם דברים קשים, לא מתחילים עם הדברים הקלים. הדברים הקלים, הם לכאורה, במרכאות אני אומר, הם כאילו obvious, הם ברורים מאליו, מאליהם, ויותר קל לבצע אותם. אבל מסע ומתן מתחילים עם הדברים הכי קשים, ומשם מתחילים לפתור את הבעיות. ופשוט השאירו את הדברים הכי קשים, לכאורה, לסוף. יש שם חיילים, יש שם צעירים, אנשים, החיילים עוצבו שם על ידי מדינת ישראל, הם לא בחרו להיות שם. כן.
אתה מטיל ספק בעצם בהתכנות של השלב השני, זאת אומרת, אומר, גמר השלב הראשון עם כל החטופים והחטופות ההומניטריים, אתה בספק אם השלב השני בכלל יצא לפועל?
אני פוחד פחד מוות שהוא לא יצא לפועל, אני סומך במקרה הזה על טראמפ, ועל הלחץ הבינלאומי להמשיך את העסקה עד סופה. אני מקווה שטראמפ ימשיך בקו שלו ויהיה נחוש ונוקשה עם ביבי, לא יקל עליו בדברים האלו, ויחייב אותו לבצע את העסקה עד תומה. אני פחות סומך על המדינאים שלנו.
אלון, אני אגיד לך מה הערכה. הערכה היא שאתה יודע, נתניהו בשבוע הבא אמור להיות בוושינגטון.
כן, הוא הולך לשבוע שלם, כולל וויקנד, להתייצב בבית משפט הוא לא מסוגל, עצור, הוא בא עם הרופא. אבל לנסוע לשבוע לארצות הברית זה אפשר.
כן, ואני אגיד לך בהיבט הזה, זאת אומרת הוא נוסע, הוא יהיה המנהיג הראשון שמתארח בבית הלבן, בכהונה השנייה של הנשיא טראמפ, בהנחה רווחת, אי אפשר הרי לדעת מה יהיה, שאמריקאים לא ייתנו לו את הכבוד הזה, וזה כבוד גדול, להיות המנהיג הראשון שמוזמן לבית הלבן, אני יכול להניח ולהעריך שיהיו שם את כל גינוני הכבוד האפשריים, שהוא ושרה נתניהו יתקבלו, כל זה לא יינתן לו תמורת חזרה ללחימה בעזה ודחיפה לחזרה לבוץ העזתי. אני מניח שכשאתה מקבל כזה כבוד והוא יקבל כבוד, אז לאמריקאים גם יש אינטרסים. האינטרסים שלהם זה לא מלחמה בעזה, האינטרסים שלהם זה השלמת העסקה. אמר את זה השליח המיוחד של הנשיא טראמפ, וויטקוף, ואתה יודע, דברים נוספים.
אז הכבוד הזה זה בדיוק הכבוד שביבי ושרה מאוד אוהבים ומאוד מחפשים. אני לכן אמרתי מראש, אמרתי שאני יותר סומך על האמריקאים, ובטח אם...
כן, אלון, יש תמונות ראשונות
של... אני רק רוצה סליחה לקטוע. כן, יהודה, תעדכן אותנו. טוב, אז יש כאן עדכון של, יש כבר סרטון של ארבל וגדי מתחבקים רגע לפני השחרור, אנחנו רואים אותם בפעם הראשונה אחרי הרבה הרבה זמן, ראינו סרטון אומנם של ארבל יהוד, ואנחנו ממש רואים עכשיו סרטון של גדי מוזס וארבל יהוד מתחבקים רגע לפני השחרור, וזה מראה מרגש בצורה בדי לבושה בקפוצ'ון, קפוצ'ון כזה על הראש, הוא עם סוג של מעיל אדום, עם מסכת קורונה, אתם זוכרים את זה? ומחבקת אותו, מתנשקים.
צריך לזכור שהבן אדם בן 85 כמעט.
לא, 81, סליחה. עוד מעט 81.
סליחה.
81
עוד מעט. סליחה, ויחסית לבן אדם בן 81 שעבר יותר מ-400 ימים בשבי, טפו טפו, ברוך השם הוא נראה עוד פעם מוקדם לזה, אבל דרך הטלוויזיה נראה שהוא...
שמע, וזה הפתעה גדולה למשפחה שלו, המשפחה שלו אומרת, זה נפל להם בהפתעה ענקית. וארבל יהוד זה סמל כבר. וארבל יהוד זה סמל, אישה גיבורה שהייתה אמורה להיות בפעימה הראשונה, ולא הייתה, ופעימה השנייה גם לא הייתה. נוצר ממש משבר שכמעט פוצץ את כל העסקה כולה. והנה היא כאן, רואים אותה מתחבקים, תמונות מדהימות, תמונות מדהימות. תמונות מדהימות. כן, אלון, אנחנו איתך.
אני בדיוק בדרכי לכיכר, יש עכשיו, תהיה בקרוב הצהרה של המשפחות שלה, של אלה שמתחבקו מאחור, הצהרה לתקשורת, דווקא ברגעים האלו. אז אני בדרכי לשם, לצערי אני כרגע לא צופה בתמונות המרגשות האלו, אבל ההתרגשות עוברת בכל נים בגופי, ואני ממש, אם נחזור רגע לרגע לשאלה הקודמת, אני לכן אמרתי שאני סומך על טראמפ, אם הוא תורח לפגוש את ביבי, המנהיג הראשון לכאורה שנפגש איתו מיד אחרי ההשבעה, דווקא ביום ה-16 או ה-17, ה-18 של אחרי חתימת ההסכם, בדיוק בשלבים שבהם צריך לדבר על, על השלב ב', אז אני סומך על טראמפ שהוא יעשה את הדברים כן. בצורה נכונה.
אלון, אני רוצה לחבק אותך, ואני בכל שיחה אומר לך את זה, אני אגיד לך את זה גם הפעם.
נכון.
אני לא אשכח שהבת שלי המנוחה יובל, כמה חודשים לפני מותה, אתם ציינתם את יום ההולדת 19. לתמיר עם בלונים צהובים, היא קנתה מאות בלונים ופיזרה אותם בכל מקום והפריחה ודאגה שאנשים יפריחו, ואני מקווה שהוא יראה את הבלונים האלה ושיזכור שאנחנו זוכרים אותנו, ואתה יודע, תמיד כשמדברים על הבן שלך אני אזכר בבת שלי.
תודה רבה ברק, הבת שלך זיכרונה לברכה הייתה לפחות ממה שאני הבנתי וראיתי ובטח מהמילים שלך ילדה מדהימה וערכית, לא פחות מהבן שלי, לא פחות מהצעירים שהוזנחו שם מאחור.
אלון, חיבוק גדול, חיבוק גדול.
נאחל לך שבעזרת השם נראה גם תמונות של הבן שלך.
תודה רבה. ככה. תודה רבה,
שבוע טוב. כן, טוב, חזרנו, אנחנו במשדר מיוחד, הבוקר לקראת חזרת החטופים, צריך לתאר קצת את התמונות שאנחנו רואים על המסך, יש כמובן כמה מוקדים, הצלב האדום, העדכון האחרון, הצלב האדום קיבל נקודות ציון לאיסוף התצפיתנית אגם ברגר, בינתיים יצא סרטון, ובינתיים יצא סרטון שבו רואים את ארבל יהוד, ואת גדי מוזס,
ותשמע,
סרטון אני... שיצא חמאס.
מדהים, שמו חבר'ה, אני לא יודע מי שלא רואה את זה, גדי מוזס, גם מארבל יהוד, אבל גדי מוזס יהודי שאוטוטו מציין, חוגג, איך אני מקווה שחוגג בבית 81, נראה, לפחות לפי מה שרואים בטלוויזיה, לא רופא ולא בן של רופא, אבל נראה ממש ממש טוב.
זה קיבוצניק אמיתי, זה קיבוצניק, אתה מבין, הבן אדם בטח עבד כל החיים בשדה, תראה איזה כוח.
הסרטון הזה רץ בלופ אינסופי כאן במסכי הטלוויזיה, אתה רואה את זה בחיבוק האמית שהוא מחבק, אתה רואה איש עם כוח, עומד ככה, תופס אותה, עומד, יושב.
לגמרי. פלד ארבלי.
בלי עין הרע,
תפו 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 חמסה. פלד ארבלי, כתב מריב בני רוז.
שלום,
תגיד, רואים עכשיו את הסרטונים האלה שם?
בדיוק, בדיוק, תקשיבו, אתם התקשרתם בדיוק ברגעים שהתושבים פה, תושבי ניר עוז, שנמצאים כרגע בקרמי גת, רואים את הסרטון לראשונה, אני חייב להגיד, רגעים מאוד 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 מרגשים, הם רואים את, את האנשים והקיריהם, שהם כל כך חיכו לראות אותם בפעם הראשונה, עומדים על הרגליים, כמו שדיברתם קודם, שקופים, חזקים, אני חייב להגיד שהיה, אני לא אגיד שהיה אופטימיות, כי לא היה בנוגע בשחרור הזה, היה הרגשה שהשחרור הזה בפעימה הזאת הולכת להיות פעימה יותר מורכבת, ואנחנו רואים את גדי עומד על הרגליים, וזה משהו שחיכו לו מאוד.
תגיד לי, איפה האבי הגדול, האבי הגיבור, סליחה, הגיבור של ארבל, הוא נמצא שם בקיבוץ או במקום אחר?
טוב, אני מאמין שהוא נמצא במקום אחר, הוא לא נמצא כרגע פה בקיבוץ, במקום של הספורטק בקרמי גת, שכל שבוע מכנס את העצרת המרכזית, אבל אני יכול להגיד שזה בהחלט באמת יום מרגש במיוחד בקיבוץ ניר עוז.
נגיע, המשפחה של מוזס בטח גם עזבה בדרך לרעים או משהו, לא?
לא נמצאים פה כרגע, אבל ההתרגשות באמת בקיבוץ גדולה מאוד, התושבים שאני מדבר איתם, זה ציפייה לרגע שבו סוף סוף יוכלו לראות את יקיריהם משוחררים, והסרטון הזה עשה כל כך, בוא נגיד, התרגשות מטורפת פה, במיוחד אחרי החודשים הארוכים של החוסר ודאות. אבל כן, בבוקר הזה חשוב לי להגיד שלצד השמחה לא שוכחים כאן גם את האלה שנמצאים בשבי. אחד התושבים סיפר לי כי בשביל הקהילה זה באמת רגע של תקווה, אבל גם של כאב. זאת אומרת, מתרגשים פה מאוד מאוד מהעסקה, מכיוון שמקבלים את החטופים בחיים, אבל הדרך עוד ארוכה.
יש עוד 29 חטופים לדעתי, אם אני זוכר נכון, מהקיבוץ. מניר עוז.
יש לא מעט.
בנירוז נזכיר שוב, קיבוץ קטן שמנה 400 תושבים לפני הטבח הגדול, המחבלים נכנסו, רצחו וחטפו רבע מתושבי הקיבוץ, אחרון המחבלים עזב בסביבות 1 בצהריים באותו יום מר ונמהר, ובסביבות 2 הגיעו ראשוני החיילים, שייטת, מגלן. וזה אולי הקיבוץ היחיד שלא היה שם בכלל מחבלים, לא ראו חיילים.
אני סליחה שאני קוטע, אנחנו פשוט, אני רואה פה מחזה באמת יוצא דופן, סילביה פוניו, שהבנים שלה גם אריאל וגם דוד נמצאים עדיין שם, ומחכה שהם ישוב הוראת הסרטון לראשונה.
אולי תקרא לה, אולי אתה יכול ללך, אפשר לדבר איתה?
הם כרגע לא מתראיינים פה התושבים, זה הנחיה שיצא התושבים כרגע, אם אני אצליח בהמשך כמובן שאני יפנה אתכם, הם כרגע בוחרים שלא, אבל זה מחזה באמת יוצא דופן. היא אומרת, וואו, זה מרגש מאוד, היא אומרת בקרוב גם אריאל ודוד.
אמן, אמן.
זה מחזה יוצא דופן, מה שאנחנו רואים פה בקרב תושבי ניר עוז, שאני חייב להגיד שתושבי ניר עוז מתחילת המלחמה הזאת פשוט נמצאים בכל מקום ודואגים לדבר עם כל התקשורת כדי שהכל של הקיבוץ יישמע ושהחטופים יחזרו. בימים האחרונים אנחנו רואים מין זהירות שלא היינו רגילים לראות בקרב הקיבוץ הזה.
בוא נחזור ונספר, אתה יודע, הסרטון הזה הוא פשוט מדהים, אנחנו לא מפסיקים לראות אותו כאן בלופ אינסופי, במסכי הטלוויזיה מולנו, התמונות פשוט, סרטון מדהים, סרטון מדהים של גדי מוזס וארבל יהוד, שניים באמת מהסמלים של הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, שניים שדיברנו עליהם כל כך, כל כך רבה, אתה רואה אותם פתאום, וזה צמרמורת אמיתית לראות אותם, צמרמורת, והרבל מחייכת בלי הפסקה, עם סוג של טרנינג כחול, פשוט תמונות מדהימות, מדהימות.
לגמרי, אני אגיד לכם שהתחושות פה בקרב הקהילה הן מרגשות מאוד, אנחנו רואים פה אנשים עם דמעות בעיניים, בתור מישהו שמגיע לעצרת אז במוצ"ש כמעט בכל שבוע, ומדבר עם התושבים, ובאמת כמעט כל יום נמצא פה בשטח.
כן.
תחושות היום מרגשות, מרגשות, מרגשות.
תאר לי, מה קורה בקיבוץ עכשיו? מה קורה מבחינת התנאים הפיזיים של הקיבוץ? יש כמה מתגוררים שם? החלו פעולות השיקום? מה אתה רואה שאתה מסתובב שם בנירוז? באמת אחד הקיבוצים שחטפו הכי הרבה.
כן, אני אגיד שנירוז, כמו שאר קיבוצי העוטף, מתחילים את תהליך השיקום ביחד עם מנהלת קומה. התהליך של השיקום עובר במגוון צירים רחבים, כמובן כל ציר בדרך שלו, ציר החינוך, ציר הבנייה והחזרה לקרקע. אני חושב אבל שיותר מהכל, וכשאני מדבר עם התושבים, זה הדבר שהכי עולה. כשאני מנסה לשאול אותם על תהליך החזרה לחיים שלהם בקיבוץ, הם אומרים דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, נוכל להתחיל את התהליך של השיקום אך ורק שכל החטופים יהיו פה. מבחינתם זה הדבר המרכזי, והם באמת לא רואים את הדרך להשתקם בלי הנושא הזה. אני אסתייג ואני אגיד שהימים האחרונים בעוטף עזה הם ימים מוזרים ומורכבים.
פלד ארבלי, כתב מעריב ונמצא בקהילת ניר עוז, תודה רבה.
תודה רבה, ושנתבשר רק בשורות טובות.
אמן, אמן.
קודם כל, משפחת אח בן הזוג של ארבל זה אריאל קוניו.
נכון, שנמצא.
שנמצא בשפי, ואח שלו זה דוד קוניו, שלא מצליח לצאת לי מהראש בגלל שתי הבנות שלו, אמא ויולי, שמחכות לו בבית.
נכון.
והם גם היו חטופות, הם נחטפו שם.
זה דבר נורא, אתה יודע.
והם לא בעסקה הראשונה, הם לא בשלב הראשון, וזה קשה מאוד וקשוח מאוד. ודבר שני שאני רוצה להגיד לך, אדם רואיין הבא שלנו, שהתמונות האלה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, בעיקר מלמדות אותנו שמתישהו, אני לא יודע עכשיו סוף עסקה הזה, מתישהו הרצועה הזאת צריכה להיות מושמדת. מתישהו, כשאנחנו רואים עכשיו...
תתאר את מה שרואים, תתאר.
עכשיו כשאנחנו רואים המוני אנשים מתגודדים, אנחנו רואים אנשים עם הסרטים, רעולי פנים עם הסרטים הירוקים של החמאס, אנחנו רואים מופע, ממש מופע מאורגן, תראה איך הם עשו כזה... משטח, כזה, איך זה נראה, רחבה כזאת, תלות דגלים של חמאס, הצליחו לעשות שלטים, התמונות האלה צריכות להזכיר לנו כל הזמן. אני לא רוצה להיכנס מתי, עכשיו, רגע, עם עסקה, בלי עסקה וזה. אני מדברת כל הזמן על היום שאחרי. בעזרת השם, חטופים יחזרו, אפשר להשלים עסקה, בעוד 3 חודשים, בעוד 0.5 שנה, בעוד שנה, הרצועה הזאת צריכה להיות מושמדת. אמר אבידה בכר, הוא אמר נכון, אי אפשר לחיות עם האנשים האלה לידינו. אנחנו צריכים שבין הקיבוצים לים יהיה לנו נוף, כלום, נדה, שום דבר. יש לנו גם בן ברית שאמר שאפשר, הוא לא אמר את המילה טרנספר, זו מילה שאיכשהו עדיין, משום מה היא עדיין לא פוליטיקלי קורק, אבל שיהיה הגירה מרצון, שיהיה עזיבה מרצון, שיהיה מעבר, שיהיה איך שלא רוצים, תמה 30 וזובי, לא משנה איך, העיקר להעיף את החבר'ה האלה משם, כי כשעכשיו אתה רואה שהעבודה שלנו לא הושלמה, חמאס לא ממוטט, ואחד המטרות הראשונות זה להשמיד את התועבה הזאת.
אנחנו כבר מתבשרים שממש בשעה הקרובה, לפי הערכות, אגם ברגר תשוחרר, ולאחר מכן גדי מוזס וארבל יהוד, ובוקר טוב לאבי ססחרוב, פרשן לענייני פלסטינים, ידיעות אחרונות.
בוקר טוב אבי.
בוקר אור.
תראה, יהודה דיבר כאן על אותה התגדדות של החמאסניקים, סתם תושבי עזה, בהמתנה לשחרור החטופים שלנו. תגיד לי, מה, נסה להיכנס, לתאר לנו אולי שוחחת עם חלק מהעזתים שחזרו, מה חושב העזתי שחזר מהאזור ההומניטרי עם אותו אוהל בדרום הרצועה, חוזר למה שהיה בזמנו הבית שלו בצפון הרצועה, מגלה שם יהיה חרבות, מה הוא חושב לעצמו? אכלנו אותה, או כמו החזות האלה ששמענו, אני מניח כאלה שמבועלים ממוראו של חמאס, הגענו לאדמה, לבית שלנו, כל הכבוד לחמאס, מה הם חושבים באמת?
אין פה דעה אחת, וצריך להדגיש את זה, זאת אומרת, שלא תהיה לנו ציפייה, עכשיו בשידור הזה שאני אתן לך את הדעה של מה כל העזתים חושבים. יש שם ערב רב של דעות, חלקם תומכים בחמאס, תמכו בחמאס, בחמאס. בוא נקרא לזה המחורים, אוקיי? אלה שלא משנה מה יקרה תמיד, ילכו עם הארגון הזה. אבל יש גם אנשים אחרים שלאו דווקא קשורים לחמאס, ושכן חוזרים לבתים שלהם ולא מפסיקים לקלל את הארגון. כלומר, עם כל הפלברה וההצגה שאתם ראיתם הבוקר, וזו הצגה לכאורה מרשימה, פה חתיכת אירוע מטומטם. אתה מסתכל על מה שקורה מסביב, על ההרס בג'בליה, על ההרס בעיר עזה, כשהם עושים את ההצגה, כשמסביב ההריסות, עם אותם סרטים ירוקים לכאורה, כלומר מצד אחד הם אומרים, ניצחנו, מצד שני אתה רואה את הרקע, את ההרס המטורף הזה, ואתה אומר איזה ניצחון, איזה נעליים. מי המטומטם עוד שקונה את הלוקשים שלכם? עכשיו יש, תמיד יהיו אלה שיקנו את הלוקשים שמוכרים להם, שמוכרת להם המכונה בצד השני, כן? אבל צריך להבין גם שיש מספיק עזתים ופלסטינים, ואם אתה שואל אותי, אם היו בחירות היום בעזה, חמאס היה מובס.
וואלה.
לא מנצח, וואלה. מובס.
באמת?
תגיד, אבל אבי, כמה...
ואם היו בחירות עכשיו ביהודה ושומרון, סתם מעניין, לא תחת ה... אם היו עכשיו בחירות ביהודה ושומרון, מי המנצח?
אני רק רוצה להשלים משפט.
כן.
אם היו עושים את זה בגדה המערבית, הוא היה מנצח.
אוקיי, הבנתי.
תגיד, אבי, אבל מבחינה פרקטית, אולי אתה יודע יותר מאיתנו. כמה אנשי חמאס נשארו שם? זאת אומרת, כמה? בהתחלה, אני זוכר שהיה איזה סבב שאמרו, נשארו רק שני גדודים, שלושה גדודים, ברפיח. מה היכולות של חמאס שם?
וואו, תשמעו, אני לא יודע, אבל לפי הנתונים של צהל, הרי נהרגו משהו כמו 20,000 אנשי חמאס חמושים. עכשיו, זה פחות או יותר שני שליש, אלא שמאז גם הם הצליחו לגייס לא מעט אנשים. דרך אגב, שוב, התמונות שאני רואה הבוקר לפחות מג'באליה, עזה וחאן יונס, חאן יונס זה הג'יהאד האיסלאמי, אז נשאיר אותם רגע בצד, אבל ג'באליה ועזה, אתה רואה שזה כבר לא בדיוק נוחבות, כלומר יש סרטים ירוקים, וזה מצטלם נורא יפה באלג'זירה, אבל זה כבר לא המדים המסודרים, זה לא הנשקים המדונדשים, וזה לא הנעליים שהיו אחידות לכולם. אני לא יודע אם אתם הצלחתם לראות את זה, אבל זה כבר לא אותו צבא מאורגן.
זה מה, זה כל מיני ילדים, נערים בני 16-17 על דעתך?
שהלבישו אותם.
הלבישו אותם יפה, בשחור, אבל לא סתם אתה לא רואה פה נעליים אחידות. אתה רואה שלא לכולם יש נשקים, דרך אגב. כלומר, תשימו לב לניואנסים הקטנים האלה. אני לא נופל פה, ונכון, שמו בחזית, חבר'ה גדולים יחסית, חבר'ה מרשימים, הם חושבים על הדברים האלה, לא לשים את החבר'ה באמת שנראים כמו נערים צעירים. שורה תחתונה, היכולות הצבאיות של חמאס היום, זה לא מה שהיה להם בשבעה באוקטובר ורחוק. הם עמדו על הרגליים, הם עומדים על הרגליים. הפלטה הגדולה או הפשלה הגדולה שלנו, זה שמבחינה שלטונית, הם ממשיכים למשול,
להחלות.
ואין שם אף גוף אחר.
תגיד אבי, הרעיון של טראמפ, שיש מצב שהוא יחזור אליו בימים הקרובים, של הגירה מרצון, זה משהו בכלל ישים ברצועה? עזוב, הומניטרית, אין להם לאן לחזור.
אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה בעיקר בגלל מצרים וירדן. זאת אומרת, זה לא בגלל... נכון.
זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאם מצרים וירדן, אם הנשיא טראמפ יצליח להשפיע, ללחוץ, אולי לאיים על המלך הירדני ועל הנשיא סיסי, והם יסכימו, אתה רואה נהירה של עזתים לכיוון ירדן ומצרים?
לא. שוב, אני צריך להסביר פה משהו. יש אולי איום של נשיא אמריקני, אולי, אני לא חושב שאנחנו נגיע לשם, אבל נגיד, אני אחתוך לכם את הסיוע. צד שני, אנחנו יודעים שאוכלוסיית ירדן היא שני שליש פלסטינים.
נכון.
אם באמת, מלך ירדן עבדאללה, ירצה להכניס לעצמו פצצת זמן מתקתקת, לתוך גם ככה מדינה שהיא לא בדיוק הכי
נכון, יציבה מבחינה חיית. נכון מאוד.
ולקחת נכון. לעצמו מאות אלפי פליטים, כאילו באיזה עולם טראמפ
נכון.
חי? בסדר, טראמפ חי בללאלנד. אני שמעתי מקודם את יהודה מדבר, זה אחלה, אחלה חלום. לא יהיה לנו עזה, יהיה לנו רק קו ישיר לים. אבל בואו, בואו נהיה רגע ריאלים, אני נורא הייתי רוצה שעזה תיעלם. היא לא תיעלם.
נכון.
אז מה הפתרון, אבי?
גם עם המצרים, גם עם המצרים.
לא, אני נוטה להסכים איתך, דרך אגב אני ציטטתי את אבידה בחר, תושב, אתה יודע, איש קיבוצי מהשמאל, זה לא איזה חלום שלי, אבל אני מבין מה אתה אומר, אני שואל אותך, אתה בקיא בתחום, מה הפתרון כן? לא, כי ניסינו נגיד שיהיה להם טוב ונכניס להם כסף, ראינו שזה לא הלך, טרנספר לא עובד.
קיבלנו שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, והתאפשר
לא, אז מה כן, אבי, אולי אתה, אולי יש לך רעיון יצירתי, מה כן?
הרעיון היצירתי היחיד שאני רואה אותו ישים, וכנראה בגלל זה ממשלת ישראל נמנעת מלדון בו, זה מה שבצד האמריקאי קוראים לו RPA, Reformed Palestinian Authority. האם זה פתרון טוב? לא. האם זה פתרון קסם? גם לא. זה פתרון יותר טוב מהנוכחי שגורם לשלטון חמאס לשרוד ברצועה. עכשיו, לרשות הפלסטינית יש בעיות מפה ועד דיר אל בלח בחזרה.
כן. משלמים למחבלים, מעודדים פעולות טרור, משבחים, ספרי לימוד שלהם מלאים באנטישמיות ואנטיציונות. בואו, זה להחליף כלבת ב...
לא, 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 לא.
משפט סיום, כי אנחנו חייבים לסיים.
אני רוצה לעצור אתכם, כי הסיסמאות האלה של מחליפים ונאצים לא תפסות בעיניי. יש סיבה, מדוע בנימין נתניהו מ-2009 לא יצא למלחמה מול הרשות.
אבי יששכרוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. רק עדכון קטן, תודה רבה אבי, תודה רבה, ולפני שאנחנו רוצים לפרסומות, הסלב האדום הגיע לנקודה שבה צפויה להשתחרר גם ברגר, וזה כנראה הולך לקרות בקרוב. שלום לאבי אשכנזי, כתב פרשן צבאי מעריב.
אהלן.
ואנחנו מבינים שהצלב האדום אוטוטו מקבל לידיו את אגם ברגר.
אגם ברגר, כן. צהל מאשר שהצלב האדום הודיע לו שהוא הלך לאסוף את אגם ברגר. זה יקרה בדקות הקרובות. התוכנית שצהל נערך אליה שבפי הסיכויים שבעצם בבוקר יהיה השחרור הראשון, וכנראה שאנחנו עומדים בלוחות הזמנים האלה. צהל נערך לכך. היא תעובר למתחם רעין, שם היא תעבור בדיקות רפואיות ראשוניות, היא תיפגש עם עובד סוציאלי פסיכולוג של צד, קבל מה שנקרא, ולאחר מכן תיפגש עם בני המשפחה. אני יכול להגיד לכם שברעין השלימו את כל ההכנות לקליטה של החטופים המשוחררים, גם הישראלים, גם התאילנדים. לגבי איפה שאר האנשים יצאו, אז ככל הנראה, השלב הבא זה יהיה מוזס וארבל יהוד וכרם שלום. אנחנו ממתינים גם לזה שברגע שצהל יקבל את האינדיקציה מהצבא הזו.
אז זאת אומרת שאנחנו צפויים תוך דקות אולי לראות את אגם ברגר.
רואים בשידורים של הרשות הערביות, רואים רכבים שנכנסים עכשיו לרחבה,
רואים רכבים, וזה לפי הפעמים הקודמות ניכר שזה אנחנו לפני מה שנקרא שחלוף, איך זה נקרא בהגה הצבאית?
שחלוף.
אז הנה, אנחנו לפי הרכבים שמגיעים, אנחנו רואים רכבים. אגב, מה עם הפועלים התאילנדים, מתי הם משתחררים?
אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהם ישתחררו עם ברגר, אני לא בטוח, אני מסייג את זה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד רכבים של הצלב האדום שם, ויתכן מאוד שגם את התאילנדים יאספו משם. יכול להיות שזה ממקום שני, נוסף, אבל אני לא יודע להגיד את זה כרגע, כי גם הצבא לא יודע עדיין להגיד את זה. אגב, התאילנדים, הסיכום של השחרור שלהם בוצע בין ממשלת תאילנד לאיראן, ולא דרך ישראל בשום דרך, לא היה מעורבות.
אבי, נתקן רק את המאזינים שלא מול טלוויזיה, ראינו עכשיו שלמרכז הרחבה נכנסו שלושה רכבים לבנים, יונדאי, אם אני רואה נכון, באותה מתכונת של השחרורים הקודמים, עוד אין אף אחד שיוצא משם.
הפעם הם מאורגנים יותר עם ההצגה, הפעם הם סידרו להם רחבה.
כן, לא, גם בשבת הם היו.
אין המון צובע, כמו בשבת האחרונה, אבל לא כמו לפני שבועיים.
נכון, כמו בשבת, כמו בשבת שעברה, אותה הצגה, יש במה, הנה.
יש במה,
יש במה. יכול להיות שאנחנו קרובים לרגע השחרור של אגם ברגר, כי אנחנו ממש רואים.
ממש, כן, אני מאמין שזה יהיה בדקות. אני מניח שזה יהיה בחמש שנות הקרובות, לפי מה
שמתוכן. אבי, אנחנו עוד נחזור אליך
עוד נחזור אליך.
30 שניות עד בסוף השיר.
תודה רבה. זה מכוניות של הצלב האדום, אנחנו ככה מתבשרים ועומדים באותה מתכונת של מי שראה את השחרור של שבת, אותו דבר, אנחנו ממש מקווים לראות את אגם.
כן, דרך אגב, לא, טוב, נדבר על זה קצת.
בוא נדבר על זה אחרי זה, אנחנו, תהיו איתנו בשעה השנייה, אנחנו הולכים להביא לכם, באמת, באמת, בעזרת השם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, תישארו איתנו, אנחנו יוצאים לפרסומות, נשתמע. 103
103.3 עכשיו ברק סרי ויהודה שלזינגר 103.3 ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר
1-2 איזה תמונות, איזה תמונות. וואו, אז הנה מי שלא וואו. ראה אגם ברגר וואו. שוחרה, היא עכשיו בתוך הרכב של הצלב האדום, ראו אותה, היא עלתה לבמה שהכינו שם אנשי החמאס, לבושה מדי צהל, סוג של מדים, עם איזה סוג של תעודה.
וברק שהיא... צריך לומר, מבועטת. מבועטת.
מבועטת.
אתה גם החיילת,
אתה, גם אתה היית מבועט.
ברור, מה השאלה בכלל. עומדת חיילת.
עומדת לבד.
תסתכל בש... איך הם עושים לה ככה, תעשי, תעשי. כן. הם אומרים לה, הם אומרים לה, ב... עכשיו תנופפי. כן,
אבל בש... אתה יודע, בשונה מהשחרור מה של
החברות
שלה, יפה.
הם היו ארבע בנות ביחד, הם זה נותן לך איזשהו זה, היא לבד.
היא לבד מוקפת חמאסניקים.
בעזה, מסביבה הכל שבור, מוקפת בחמאסניקים, בחורה אחת לבד, עולה על הבמה, אומרים לה תעשי שלום, תעשי זה, בסדר, עם חבורת חילות, הם מנצלים את הרגע הזה.
אני חייב רק לציין ולהגיד ככה בנורת הזרה, אני לא רופא, ואין לי מושג, אבל היא על הרגליים, היא עומדת, היא מנפנפת בידיים, היא עלתה שם ככה לבמה הקטנה, מולטרת שהקימו.
פיזית היא נראית בטוב.
פיזית היא נראית בסדר.
ברוך השם, ברוך השם.
כאמור, כמו שיהודה אמר, קצת מבועלת, אבל אפשר להבין.
מה שאלה בכלל?
כן, ונכנסה לאחר שנפנפה לקהל, קצת חייכה, חיוך ככה.
בינתיים היא הוכנסה לרכב של הצלב האדום,
ומתחילה את ה... שמפלס עכשיו את דרכו לנקודה שבו הוא יעבר לידי... כוחות צהל, ואנחנו רואים גם ברקע את ההתכנסות של החברים, המשפחה.
אני סתם זורק איתך באוויר, שאני לא יודע, אם הסתכלת על זה, היינו בהפסקת פרסומות, הם כאילו נכנסו, כאילו עם הזה, לתוך איזשהו מקום, בתוך ג'באליה, לתוך ההריסות. כאילו להראות לנו, הנה, הייתם או ליד, או ההריסות שלכם, או זה שהרסתם לזה, לא השפיע עלינו, משהו כזה. כאילו, לדעתי, הם הביאו אותם ממקום אחר, שמו אותה בין ההריסות בג'באליה, וכאילו עשו את הסצנה שמשם יצא. אני לא בטוח שזה לא איזה...
לפני שאנחנו עוברים למרואיין הבא, אגם ברגר נמצאת כעת ברכב של הצלב האדום, נראית בסדר פיזית, הולכת על רגליה, עלתה לבמה, ירדה מבמה, נפנפה לידיים.
בעזרת השם.
בוקר טוב לאורי סלע, כתב וואלה, שנמצא כעת בכיכר החטופים.
בוקר טוב.
תאר לנו מה הולך שם, יש אנשים, הרבה אנשים, מהתכונה, התרגשות.
אז בכיכר החטופים, בגלל השעה קצת יותר מוקדמת מהצפוי של השחרור, הכיכר עדיין ברגעים האלה מתמלאת, יש פה אנשים, יש הרבה שמחה וקולות צהלה ומחיאות כפיים שרואים את אגם עולה על הבמה ובעצם ממתינה להתאחד עם חברותיה שכבר שוחררו בפעימה הקודמת. חברות של אגם הגיעו גם לכאן עם שלטים שעליהם נכתב מחכות לך בבית והתמונות שלה. ויחד עם זאת, יש פה גם לא מעט שלטים מנסים להזכיר את החטופים שלא ישוחררו, לא הפעימה הזאת ולא בשלב הראשון של העסקה, כדי לוודא שהעסקה באמת יצא לפועל וכולם יחזרו הביתה.
מדהים, מדהים. צרחות, כשראו את התמונות, יש שם בטח שידור בטלוויזיות, יש צרחות בכיכר?
היו צרחות בכל אחת
מהבעיים. מחיאות כפיים.
את החטופים עולים על המסך, יש איזה רגע כזה מזוקק של התרגשות ש... אני חושב שלא זכינו לו הרבה בשנה וכמה חודשים.
ממש, ממש לא, נכון.
רגע אחד שבו פתאום רואים אנשים שבעצם רק שמענו עליהם מכל מקום ואת כל הסיפור שלהם ומכירים מה הם אוהבים לעשות ואיך הם נחטפו, רואים אותם ממש במציאות על המסך.
תגיד, מי נמצא בכיכר עכשיו? מי האנשים?
נמצאים גם באמת חברים של החטופים שהשתחררו, נמצאים כמה קרובי משפחה, ובעיקר באים הרבה תומכים, הרבה אנשים שרוצים או להביע את התמיכה שלהם במאבק הזה של המשפחות, או שפשוט רוצים לחוות את החוויה הזאת ביחד עם עוד אנשים, כמו אתה יודע שהיו את, את החגיגות שקופצים לבריכה. אז זה המקבילה של זה לדעתי.
אורי, אתה יודע מה אני מנסה לדמיין? אני מנסה לדמיין את החברות שלה, של אגם ברגר, התצפיתניות שנמצאות עכשיו בבית החולים בלינסון ביחד, ממתינות לה, הודיעו שם לצוות בית החולים שהן לא עוזבות את בלינסון עד שהיא לא מגיעה. זה סערת רגשות, אני מניח שקשה לתאר.
לגמרי, אני עוד לא קיבלתי עדכון על זה, אבל אני, בוא נגיד, לא הופתע אם גם צופות שידור ישיר בחדרה.
טוב, וצריך לומר. טוב, אורי סלע, כתב וואלה בכיכר החטופים, תודה רבה, אנחנו נקפוץ אליך בהמשך.
ברק, צריך, תודה רבה.
וצריך, הביום של הדבר הזה, מעלים אותה על הבמה, נותנים לה שקית שי.
אחרת הזאת של...
נותנים לה תעודה.
לא, לחתום, מה יש לחתום?
כן, באים את הנציגים
של... כאילו מה, צריך לעבור איזה הליך בירוקרטי, של בית המשפט העליון בעזה.
צריך להסביר למאזינים שבדרכים ולא רואים. הם מעלים, לו קודם את נציגי הצלב האדום, הביאו להם כאילו לחתום על משהו, וגם את הגם, כמובן.
אבל הם יוצאות שם, גם היא
יצאה... שי הוקרה, תעודה, נותנים לה שי הוקרה.
יש תעודה במוסגרת שהיא מחזיקה, ועוד שקית שהיא מחזיקה ביד השנייה, והיא מציגה את זה ל...
צריך לראות באמת, מה החטופות שחזרו בשבוע האחרון, מה הם עשו עם הדבר הזה, נורא מעניין, לא?
נתנו את זה בטח לשבק, שיקח את זה, שיבדוק.
מה, מי, איך, איפה?
אבל זה... אלה תמונות סופר מרגשות, אתה יודע, ובאמת, אני אומר, לגבי כל החטופים, בכל החטופות, זה כמו בני משפחה. אנחנו בשנה וארבעה חודשים האחרונים למדנו עליהם, הכרנו את בני המשפחות שלהם, שמענו על חיים, שמענו על נסיבות החטיפה, הכרנו כל פרט בחייהם, ואתה יודע, והסתפקנו בתמונות, בדרך כלל תמונות מלפני, כמובן, לפני השבי, גם תמונות קשות מרגע השבי, חלק מהם גם כשהם נמצאים בשפי חמאס, אבל עכשיו לראות אותם כך, על הרגליים, חוזרות, זה משהו, ולפי לוחות הזמנים, זה לא עוד הרבה זמן שהם באזור רעים, ככה חוברים לכוחותינו, ומתאחדים עם בני המשפחה, והגם בדרך לבלינסון.
ויש דבר אחד שאני כל הזמן מזכיר לעצמי, ואני מזכיר גם לכולנו, על זה שכשרואים את התמונות האלה, שהם אפשרו...
אבל בוא, יש לנו כאן באמת את משה כהן, כתב מערים, שנמצא עכשיו עם בני משפחת ברגר, הכי מעניין ברגעים האלה. כן, משה כהן, שלום לך.
אני נמצא, שלום, בוקר טוב, התרגשות רבה. אני נמצא בלובי, הלובי של הבניין בחולון, בו מתגוררת משפחת לובי.
משפחת ברגר.
משפחת ברגר, גם אני מתרגש.
כולנו.
באמת, כמי שמסקר עשרות שנים אירועים, זה מהאירועים המרגשים ביותר, והתאספו כאן, הם שרים, עם ישראל חי, מתחבקים, חלק מהם עם דמעות של התרגשות, של אושר, המקום הלובי של הבניין הפך לבית תפילה בשבתות כבר למעלה משנה, ויש כאן ספר תורה, וכל שבת התאספו כאן עשרות.
מי נמצא שם, משה? מי נמצא שם?
קרובים, לא המעגל הראשון, קרובים, משפחה, שכנים, חברות, והתרגשות, זה פשוט מדהים.
איזה
ממש
יופי.
איך שראו,
אתה רואה מה, בני דודים, דודות, מי...
לא קרבה ראשונה, ההורים כמובן נמצאים
לא, הם בדרך להיראים, כן,
כן, בדיוק,
הם כבר בראים מחכים לדעתי.
אתה יודע מה מעניין אותי, משה?
שכנה אחת, סוזי, אמרה לי,
כן,
מה, אני לא ישנתי כל הלילה, אנחנו הפכנו כולנו למשפחה אחת גדולה.
אבל מה הם מספרים על הגל?
לא, אני רוצה לדעת איך כשהם ראו את התמונה, מה הם אמרו? אנשים שמכירים אותה, ואני מניח מכירים אותה מילדות, מה הם אמרו עליה? כאלה שבאמת מכירים אותה היטב.
אמרו על המשפחה, משפחה מדהימה.
לא, עליה, על הגם, על הגם.
עליה גם כן, בחורה נערה, שקטה, ילדה טובה, ממש אוהבו אותה.
לא, לא, אבל מה הם אומרים כשהם ראו אותה? איך היא נראית להם? איך היא...
הם כרגע בהתרגשות, הם לא מפעמים, אם אתם שומעים כאן את הקשועות, בכוונה נכנסתי, הם כל כך עכשיו בהתרגשות, והם חיות כפיים מכל זווית שרואים אותה, שעדיין לא, הם עדיין לא מנתחים את זה.
איזה יופי.
איך היא נראית? ההתרגשות פה באמת עצומה.
איזה יופי.
ומגיעים לפה עוד ועוד אנשים.
כן. תאסוף בשבילנו עוד קצת קולות, ואנחנו נדבר בהמשך.
כן, כן, בינתיים יופי. הם כולם עכשיו צופים במסך.
ברור, אי אפשר להוריד מזה את העיניים. תודה,
כן,
תודה.
כן, באמת, אירוע מאוד מאוד, מאוד מרגש.
תודה. מה שהתחלתי להגיד, ברק, שברגעים האלה, בשמחה, בהתרגשות, באושר באמת מציף, שאתה רואה את התמונות האלה, צריך לזכור כל הזמן, יש למעלה מ-800 משפחות, שהקריבו את היקר ביותר להם מכל, שבזכותם. לא בזכות אף אחד אחר. בזכותם. לא בזכות אף אחד. לא ביבי, לא הרצי. בזכותם המשפחות האלה שהקריבו את היקר להם, הלוחמים שנכנסו לשם, לחצו, לחץ צבאי קשה, 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 עד שהחמאס בסוף, אפילו אחרי הלחץ הצבאי השבוע, עוד פעם נכנע. אפשר לדון מה יותר, מה פחות, דברים כאלה, אבל הקרבה שלהם, וזה אנשים שבזכותם, החטופות עכשיו נמצאות פה, אנחנו, הם יקחו את הפצע הזה איתם לכל החיים, החיים שלהם נהרסו והשתנו, ובעזרת השם, אני מקווה דרך אגב שהם יהיו האחרונים.
נזכיר
ולהגיד להם תודה ברגע הזה.
בוודאי, נזכיר את הנופלים, ונזכיר את בני משפחתיהם, את היתומים, את האלמנות, את האחים השכולים. נזכיר גם את הפצועים ששילמו בגופם וישארו נכים עד סוף ימיהם, ללא ידיים, ללא רגליים, חלק מהם עיוורים. כל אלה שילמו מחיר עצום, עצום, עצום במלחמה הזאת, ואין לי ספק, מצטרף לכל מה שאמרת.
נכון, והשלב השני של העסקה הוא האירוע היותר קשה. בינתיים עד שיהיה לנו את המרואי הנבא, צריך לדבר על זה שביום שלישי הקרוב נתניהו מגיע לטראמפ. ולא סתם זה קורה, זה לא סתם קורה השבוע, בדיוק ב-16 יום, שבו צריך להתחיל לנהל את הדבר הזה, וצריך לומר שיש לא מעט אנשים, לא סתם המשפחות של השלב השני של העסקה חוששות, אתה בעסקה הזאת שאמרנו כל הזמן, זה עכשיו כיף ומרגש ומשמח לראות את זה, המחיר לזה הוא מחיר לא קל בכלל. אני סומך על האנשים שעשו את העסקה הזאת, לדעתי הם עשו את המקסימום שאפשר להוציא ממצב כזה, נוכח כל הלחצים ודברים כאלה, אבל צריך גם לומר ביושר, שאנחנו עכשיו ויתרנו שני נכסים, מה זה קריטים? אין לי מילה יותר קריטית מקריטית. גם ציר נצרים, גם מעבר רפיח שיפתח, וכל זה כשאתה מקבל את החלק הראשון של העסקה. אמר בשעה הקודמת אבא של תמיר נמרודי, מה יהיה עם העסקה? מה יהיה השלבים הבאים? מה אתה נותן להם? איך אתה מוותר על כל כך הרבה נכסים בהתחלה? מה יהיה עם השלב הבא? איך יוציאו את האנשים האחרים? ותקשיב, נמצאים שם אנשים באמת, קודם כל סיפורים, קוראי לב, יש שם את האחים קוניו, של אריאל שעכשיו זוגתו יצא ארבל, ולדוד יש שתי ילדות קטנות
שמחכות לו,
אמא ויולי שמחכות לו בבית, ויש שם את מירן, ויש שם את האחים גלי וזיו ברמן, גם זוג אחים שהמשפחה שלהם מחכה בבית, ויש חשש מאוד 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 משמעותי לגבי ההמשך הזה של העסקה, וזה אירוע מאוד 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 קריטי. ועוד דבר שאנחנו יכולים לדעת מהתמונות האלה, שאסור לנו לשכוח כל הזמן, כמו שאנחנו לא שוכחים את הנופלים ואת הפצועים ודברים כאלה, מטרת העל. מטרת העל זה השמדת כל מי שלובש סרט ירוק עכשיו בטלוויזיה. זו מטרת העל. אנחנו כן נשאל בשבועות הקרובים, האם עשינו מספיק, האם הצבא שקיבל את הביצוע עשה מספיק, האם הדרג המדיני נזף פה מספיק שהוא לא עושה, האם אתגר אותו מספיק שבתוך שנה וארבעה חודשים, אנחנו עדיין רואים אנשים עם סרטים ירוקים, יש עוד מה לדון בסוגיה הזאת.
ועל רקע באמת התמונות המרגשות של אגם ברגר, כאמור, ספר לכם שוב, ככה צועדת, רואים בתמונות, היא כבר בדרך לרעים ברכב של הצלב האדום, אבל רואים אותה מוקפת אנשי חמאס חמושים, עולה על במה, מנפנפת, מחייכת קצת, יורדת מבין ההריסות, זה ככה אזור הרוס כמעט לחלוטין מסביב, נכנסת לרכב עם סוג של מדים, עם תעודה שהיא מנופפת איתה, עם שקית שהצעידו אותה, ואנחנו צפויים עוד מעט לשחרור המרגש הבא של ארבל יהוד ושל גדי מוזס, שעומת מציין גיל של 81, ומילה, מילה בין לבין על הביקור באמת 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 חשוב מכל אספקט של נתניהו בשבוע הבא, בשבוע הבא בוושינגטון. במידה מסוימת בביקור הזה, בפגישה הזאת של נתניהו עם הנשיא ארצות הברית הנכנס דונלד טראמפ, שבאמת נותן לו את הכבוד הגדול להיות המנהיג הראשון שהוא מקבל, לדעתי הוכרע השלב השני, ותוכרע שאלת המשך המלחמה, סיום המלחמה, אולי גם עסקה עם נורמליזציה, ו... יהיו לזה גם השלכות פוליטיות, זאת אומרת, לכל החלטה שתתקבל בבית הלבן. אני באופן אישי חושב שהעובדה שנתניהו נוסע כמנהיג הראשון לוושינגטון, ויקבל שם את הכבוד, אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם, רגע. אין ארוחות חינם. זה זכות שהוא מקבל, למרות שאני יודע שהיו לחצים מצד לשכת ראש הממשלה שהוא יהיה הראשון, ומאוד מאוד ביקשו את העסקה הזאת, אבל אצל האמריקאים, כמו אצל הרבה אנשים, אין ארוחות חינם, אתה תקבל את הכבוד. אני יכול להניח שהכבוד כלפי חוץ יראה, בטח לאחר תקופה של מערכת יחסים אישית קרה מאוד בין נתניהו לנשיא הקודם ביידן, כאן הוא יקבל את כל הכבוד ואת כל ה... באמת, כמו שהאמריקאים יודעים לתת לקוות שהם רוצים, בפנים זה כבר יהיה סרט אחר, בפנים אני יכול להניח שהנשיא האמריקאי יגיד לו חביבי בוא בוא, קח עד ועדה ותתחיל לרשום, זה מה אנחנו רוצים, אלה התוכניות שלנו לעתיד, אנחנו רוצים את השלמת העסקה, אנחנו רוצים את סיום המלחמה, אנחנו רוצים שלום, טראמפ לא מפסיק להגיד שהוא הוא יסגור חזיתות, גם במזרח התיכון, גם רוסיה, אוקראינה, אין לו שום כוונה לתת לישראל, לדעתי, לחזור בגדול לתוככי עזה, על כל המשתמע.
אני לא הייתי שם סימן קריאה על כל דבר.
אוקיי, אני מעריך, אני מעריך הערכה, אתם יודעים, מדובר בנשיא טראמפ, ונשיא טראמפ הוא לא צפוי, אבל אתה יכול להניח שלשם אנחנו הולכים, ובאמת הישיבה, הפגישה הזאת בשבוע הבא, הביקור הזה בכלל של נתניהו, הולך להיות ביקור שישפיע על המזרח התיכון בכלל, ובוא נגיד שלום לנועם פרי, הבת של חיים פרי, זיכרונו לברכה, מניר עוז.
בוקר טוב.
בוקר טוב, נועם. תגידי, איך התחושות שלך הבוקר הזה? כי אני מניח שהן מעורבבות.
האמת שהם התרגשות סי לראות ככה, לראות אותם, אבל אני מבחלת לדבר, אנחנו רק רוצים לראות אותם בארץ, לראות אותם חוזרים בביטחה, זה כאילו זה רגע עוד זמן כזה מתוח, אבל מאוד 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 מרגש לראות אותם, לראות את התמונות של החיבוק שלהם.
ראית את, בטח ראית את התמונות של מוזס, מה חשת?
וואו, אין מילים. זה מדהים, זה מרגש, אבל באמת אני רוצה לחכות רגע שהם יהיו בארץ, ואז נדבר. רק להגיד בשעות האלה שעם כל ההתרגשות, לא להוריד את העיניים עד החטוף האחרון. נכון. גם בנובמבר שעבר, אנחנו התרגשות סי, ואם העסקה הייתה נמשכת, ארבל כבר הייתה יכולה להיות כאן מזמן, וגדיה יכול להיות כאן מזמן. ואבא שלי היה יכול להיות כאן, ואלכס, ויורה מצגר, וכל החברים, וכל האנשים שאיבדנו בדרך, אז עם כל ההתרגשות והשמחה, להמשיך עד החטוף האחרון, זה צריך לשמור את זה כל הזמן בראש של כולנו.
הופתעתם מהשחרור של גדי מוזס?
אני לא יודעת, אני כל הזמן האמנתי שהוא חוזר.
כן, וראית אותו עכשיו כמו כולנו, איך הוא נראה לך?
אני לא יודעת, אני נדהמת פשוט מלראות אותו, אז רק שיחזור ונראה.
אז עכשיו מודיעים לנו שאגם ברגר נמצאת בידי צהל, אגם ברגר נמצאת בידי צהל, וזו בשורה עצומה, ומרגשת, וטובה, ואופטימית.
כן,
אז זהו, אנחנו רואים ככה חברים קרובים, חוגגים ב... ככה, נוכח הבשורה הזאת. אבל
אני חייב לשאול אותך, כשאת רואה את התמונות של מוזס, ואת חושבת על אבא, גם מהאנשים המבוגרים שנחטפו.
פעם, חבר קרוב שלו.
כן, עושה איזה קווץ' בלב, לא?
ברור, החמצה גדולה שלא הצלחנו להחזיר אותם, שמדינת ישראל התמהמאה, ולא החזירה אותם בזמן, ברור, זו תחושת החמצה ענקית, אבל יש כאן...
תגידי, את היום למעשה...
שאנחנו בתחושת החמצה וכעס, אפשר היה להחזיר אותם, אבל זה יום שבו אנחנו חייבים להסתכל עליהם ולשמוח, ואנחנו חייבים אבל להסתכל גם עד החטופה האחרונה. לא לתת לאופוריה הזאת כמו בפעם הקודמת, יגרום למי שרוצה לפוצץ את העסקה, גם לפוצץ אותה כמו בפעם הקודמת.
כן, תגידי לי, אימא שלך, אסנת פרי, היא כיום, כמו שאני מבין, מנהלת הקיבוץ בפועל, נכון?
יושב ראש הקיבוץ עוד מלפני השביעי באוקטובר, והיא המשיכה, כן.
כן, והיא מנהלת את זה. אולי מילה על הקיבוץ, איך הוא משתקם, איך הוא מצליח, אם בכלל ישתקם מה...
זה אתם תצטרכו לדבר איתה, אני מסתכלת מהצד, אני לא גרה בנירות כבר הרבה שנים, אבל זה היה מנסם הבית שלי והילדות שלי ואנשים שגדלתי איתם, אני צריכה לראות אותם חוזרים, ועדיין אנחנו נמשיך ונדרוש אחרי שכולם חוזרים, שגם תקום ועדת חקירה שתחקור את המחדל הזה, גם את המחדל שהביא אותנו לשביעי באוקטובר, וגם את המחדל הנורא שבו אנחנו איבדנו יותר מ-30 אנשים בזמן שהתמאמנו, ומרחנו וטרפדנו עסקאות. כל זה עוד יחכה.
אנחנו עוד נדבר. אז זה נועם פרי, הבת של חיים פרי, זיכרונו לברכה, מיני רוז. תודה רבה.
תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה.
אשכנזי, בוקר טוב. צלצלת?
לא, לא, הוא לא צלצל. הוא נמצא בבסיס, אני יודע, הוא נמצא בבסיס רעים. ומגיע לשם ממש עכשיו. אגם ברגע, בוא תאר לנו מה אתה יודע.
טוב, אז קודם כל אנחנו נמצאים פה ברעים. עדיין אגם, אגם לא הגיע לכאן עדיין. היא בדרך, היא צריכה לחבור קודם כל לשבק ול כוח צהל בתוך עזה, ולאחר מכן היא תחצה את, את האזור, באזור כנראה ארז, אולי קצת באזור...
לא, יש עדכון שהיא כבר בידי צהל, היא כבר בידי צהל.
בכל רגע שאני אסתכל, אני אגיד לכם,
כן.
בשוקה, כן, נכון, סליחה, אבל עדיין בשטח... בשטח
נכון, רע, בתוך עזה, כן.
והיא מגיעה, כן. מגיע לרעים. תגיד, מה סדר הפעולות? מי מקבל אותה דבר ראשון ברעי? מה הדבר הראשון שהיא רואה בארץ? מהניסיון של החטופות הקודמות?
שבסב הראשון היא מגיעה, כבר בצוות יש שם, בתוך הצוות יש שם גם פסיכולוג וגם רופא שמיד מטפל בה ובודק אותה בדיקה ראשונית שטחית כבר בחבירה, ולאחר מכן היא מגיעה לרעים. ברעים היא עוברת לפי רצונה, אם היא רוצה קודם כל לפגוש את המשפחה, אז היא פוגשת את המשפחה, ואם לא היא רוצה להתקלח רגע ולעשות הבדיקה הרפואית לפני, אז גם זה בסדר מבחינתם, ונותנים לה את הזמן, ולאחר מכן, אחרי שעוברים את הסדרת בדיקות הראשונות של הצוות הפסיכולוגים, נותנים לה את הזמן עם המשפחה, להתארגן.
צריך, אבי, צריך להגיד שהתמונות שאנחנו רואים עכשיו מהבית של, של אגם ברגר, ריקודים עם הספר תורה, וזה המשפחה של הבעלת אוריינטציה דתית. אנחנו זוכרים שמרב ביום שבת האחרונה ביקשה שלא לחלל שבת, בשביל התמונות ודברים כאלה. אבל הריקודים, השמחה, אנשים בוכים, ריקודים ספר תורה, דגלי ישראל, זה פשוט, פשוט תמונות צמרמורת, פשוט צמרמורת.
אני יכול להגיד לך שאני, אתם שומעים בטח ברקע מוזיקה, מה שאני נמצא פה, אז אנחנו נמצאים בדיוק בגבי 232, בצד השני, יש, בצד אחד יש את המסוקים של חיל האוויר, שני מסוקי היסור, ובצד השני יושבים פה אנשי קהילת פעם ראשונה, מאז השביעי באוקטובר, הם יכולים לראות פח חיוך על שפתיהם, על פניהם, כי באמת הם פה עם שלטים ועם כמה טוב שבאתם הביתה,
ודווקא בציר הזה 232 שהיה ציר המוות,
ציר המוות, ציר הדמים,
ממש
ציר המוות,
וממש הם הגיעו עם כל הטרקטורים והמחרשות, זה כאילו את העוצמה של הקיבוץ שמאפה ככה מתרומם, ואנשים שפה עושים את הצלועות של נהגים שעוברים וחופים וצלועות להם לאות הזדהות, חלקם עם דגלים צהובים, חלקם דגלי ישראל, חלקם עם דגלים של הקיבוץ, ובהחלט, אתה רואה, יש פה את המחרשות ואת ה... אתה רואה את התושבים ככה עם, עם חיוך על הפנים פעם ראשונה, זה פשוט מדהים לראות עם שניים מ...
אבי, לא חושב שהם חייכו, לא חושב שהם חייכו בכלל מאז השבעה באוקטובר.
הם לא חייכו מאז השבעה באוקטובר, ופעם ראשונה גם גדי וגם ארבל אמורים לשוב אליהם בעוד ממש כמה דקות, אולי עוד שעה לכל היותר, וההתרגשות פה היא די, די משמעותית, יכולים לשמוע את המוזיקה ברקע, ו... אווירה של פעם ראשונה, אתה יודע, כאילו מורל, הנה השיר מורל גבוה.
בטח יש את ההמנון עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, שאי אפשר להפסיק לשמוע אותו איפשהו, לא?
לא, זה לא, השיר הזה פחות הולך בניר עוז לדעתי.
תתפלא, תתפלא.
חלק מהבנות פה שנמצאות, אם אתם רוצים לדבר עם אחת מהן, כאילו, על
הפשוט, על מה שקורה. אנחנו צריכים...
יש לנו הפסקה פרסומות ונחזור אליך עם אחת הבנות, אם אפשר.
100%.
בבקשה.
תודה, אבי.
תודה, אבי.
תודה רבה.
בוא בוקר טוב לאבי אשכנזי, פרשן...
לא, עכשיו זה אריה איציק.
אריה איציק שנמצא ליד
אבי אשכנזי, חבר קיבוץ נירוז.
שלום לאריה איציק, חבר קיבוץ נירוז.
אני שומע אתכם בדאבל משום מה, עוד מישהו על הקו?
לא, 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 רק שנינו. ברק סרי ויהודה שלזינגר, מה קורה עכשיו במחסום רעים? תן לי, תספר לי ככה על...
אנחנו בבסיס רעים, מה קורה פה? אנחנו מסתובבים פה עם טרקטורים, עם דגלים, עם ציפייה דרוכה, עם דופק על 200.
אתם רואים את התמונות? אתם רואים? אריה, אתם רואים את התמונות?
אנחנו על הכביש.
אוקיי.
אנחנו רואים את הבסיס, לא ברור לנו אם בכלל נראה אותם, אבל זה יותר תחושה שלנו מאשר שלהם. רוצים להיות שותפים לרגע הזה. זה רגע לא. לנו הוא רגע מאוד חשוב, כי זה השניים הראשונים בפניות נכון, האלה שמתחברים נכון. לנירות.
אז לא ראית עד עכשיו את ארבל יהוד וגדי מוזס?
לא, אני מחכה להם פה, אני רוצה לראות אותם עין בעין, להסתכל להם בלבן של העיניים.
יפה, יפה.
לא, בוא... אני לא, אני רוצה לראות אותם פה אצלנו כן. מחובקים.
אריה, תגיד, אתה מכיר את מוזס, נכון?
ודאי שאני מכיר את מוזס.
אז אני שואל, לא, אתה מכיר אותו...
מוזס היה מדריך שלי כשהגעתי לכיבוש.
אריה, שנייה, אני שואל אותך את זה, בגלל שתספר לנו קצת על האיש שאנחנו לא מכירים אותו, איך, אתה יודע, כולם שואלים, הבן אדם בן 80, היה מעל 81, היה מעל 400 יום, והוא נראה, תפו, 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 ברוך השם, מבבת חיצוני, הוא נראה בחור חזק מאוד, האומנם?
בחור חקלאי, חזק מאוד, מאחר והייתי אח במרפאה, אז על מחלות הרקע שלו ועל הבריאות שלו אני לא אדבר, אבל כן, בחור חזק, פעיל עד, עד היום שהוא נחטף, לא יצא לפנסיה, המשיך לעבוד.
איפה?
מדריך של משרד החקלאות בארצות נחשלות, בגידולי תפוחי אדמה וכו'.
קיצור, איש שדה, איש כפיים, עבודת כפיים, חזק.
זה איש אדמה, זה איש אדמה.
תראה מה זה עבודה, איך זה מחשל.
תגיד לי, אריה, איפה אתה גר? איפה אתה גר בחודשים האחרונים?
אני גר בכרמי גת.
בכרמי גת. וכמה אנשים נותרו בניר עוז? כמה אנשים חיים שם פיזית? בקיבוץ עצמו, אחרי הטראומה הגדולה?
וואלה, רוב הקהילה.
רובם בקהילה, אתה אומר. כן. תגיד לי, תתאר לי באמת את ההתרגשות. אמרת, השניים הראשונים שחוזרים הביתה מהקיבוץ, באמת הקטן, שחטף מכה כל כך גדולה. תצאר לי את ה...
כמו התכנסנו בדירת הקהילה, פתחנו בקבוקי יין, שתינו עד לא ידע. התרגשות גדולה. התרגשות מאוד גדולה. המון כנסים, איך אנחנו מטפלים בילדים, איך אנחנו מעבירים את האירוע. כן, ולשמחתנו הפעם זה אירוע טוב, ודרככם למדינת ישראל, זה המאני טיים. אנחנו צריכים אתכם עכשיו יותר מתמיד, אל תרפו. בואו איתנו להצהרות, תראו לנו שאנחנו חשובים. יש לקהילת ניר עוז עדיין שליש מכל החטופים הם של ניר עוז, כן. הם חסרים לנו.
מדהים.
כשאני מחבק היום את יחי, וכשאני אחבק היום את משפחת מוזס, אני גם מחבק אנשים ש... וואו, הם לא יודעים פעימה שנייה, פעימה שלישית, הם לא יודעים עם הפוליטיקה הזו מה הם יראו מתי. חייבים לחזק אותם.
תגיד, ארי, כמה 29, כמה עוד נשארו מאחור?
עד אתמול, עד היום היו 29.
מהיום, מהבוקר,
27,
אוקיי.
יחזרו עוד שלושה תאילנדים, אז זה 24, אז זה גם כן הרבה.
המון, המון, הקיבוץ של 400, כן, 400 איש לפני.
וכל אחד הוא עולם מלא.
עולם מלא לגמרי. כל איפה שאתה שם אצבע, יש פגיעה, יש עצב, יש... והיום יש שמחה, אז בוא ניתן לשמחה של היום לעשות את שלה, ונדבר מחר על העצב של מחר.
נדבר עוד הרבה,
אבל גם היום בערב יהיה לנו עצרת, ואני מתחנן, עם ישראל,
איפה, תספר, איפה, איפה?
אנחנו עושים את העצרות שלנו בכרמי גת,
אוקיי.
בכיכר היונים.
כן, באיזה שעה, באיזה שעה?
היום זה, באיזה שעה היום העצרת? באיזה שעה העצרת היום? שמונה,
ואתה קורא לכולם באמצעותנו.
אני קורא לכל העולם לבוא, כן, תשתתפו איתנו, תביאו הזדהות, זה חשוב לנו.
יפה. אריה איציק.
אריה איציק, תודה רבה.
שנמשיך לראות בשורות טובות כאלה, בעזרת השם.
רק בשורות, במהרה כל שאר החטופים והחטופות מקיבוץ ניר עוז. תודה רבה. תודה.
יהושע שני.
יושב ראש פורום הגבורה.
בוקר טוב, חודש טוב.
חודש טוב, יושב ראש פורום הגבורה, אביו של סרן אורי מרדכי שני, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בשביעי באוקטובר, מגדוד 51 של גולני. תגיד, איך אתה עובר את היום הזה?
והתרגשות גדולה, הלב ממש, הלב חצוי, הוא מצד אחד שמח מאוד לחטופות ולחטוף שחוזרים היום. הלב שמח עבורם, עבור המשפחות שלהם, עבור קהילת ניר עוז. אבל, וזה באמת, אני חייב להגיד, זה זה לא יום שהייתי רוצה לדבר כל כך על המחשבות, על העסקה באופן כללי.
100%, אוקיי.
כי זה יום שאנחנו מתרגשים.
נכון.
אבל אני, הלב שלי היום רוצה להיות גם עם צביקה מור, אבא של איתן מור שחטוף בעזה, שהוא בעיניי גיבור המלחמה הזו, אדם שהבן שלו חטוף, והוא יום יום התגעגע ועושה הכל כדי לראות את הבן שלו חזרה, אבל באותו זמן האחריות שלו והאכפתיות שלו על מצב עם ישראל באופן כללי, על מצב האומה, על ביטחון ישראל.
צריך יהושע, צריך קודם כל לתאר מה שאנחנו רואים עכשיו, כנראה מגיעים הרכבים הנוספים של הרבה לירות בגדי מוזס, מתקרבים בתוך הרצועה, יש גם בניגוד למה שראינו בתמונות של השחרור של אגם, יש פה כאוס עצום, צובעים על הרכבים, זה כנראה ממוקד אחר. אני דרך אגב, יהושע, אני חייב להגיד לך, אני חושב שאת היום הזה אפשר להעביר ברגשות מורכבים, אני בכלל בעד מורכבות, זה כמו ש... אנחנו שמחים מאוד וזוכרים את הנופלים, כמו שאנחנו מתרגשים בטירוף, וגם מבינים את החשש מהעסקה הזאת, כשאתה מוותר על כמה נכסים מאוד מאוד חשובים, ואתה לא יודע איך זה ישפיע גם על החטופים הבאים, שהיינו רוצים לראות אותם בחזרה. אפשר, מדינת ישראל עברה כמה דברים שאנחנו יכולים לגמרי להיות ביום המורכב הזה, גם וגם, אתה לא, אני לא חושב שצריך להתבייש בזה.
לא, אני לא מתבייש בכלל, אין לי מה להתבייש, אבל תראו, זה לא סוד שיש אחת העוולות הגדולות של המלחמה הזו, שגורמים, בעיקר בתקשורת מסוימת, יצרו איזה רושם שיש כאלה שיותר חשוב, אכפת להם בחטופים, יש כאלה שפחות אכפת להם בחטופים, ורוצים רק ניצחון על חשבון החטופים. זה עוול נורא. אין כמונו. מי כמונו רוצה את החטופים חזרה? מי כמונו... מבינים את המשמעות ואת הכאב היומיומי של השכול, וכל פעילותנו כדי למנוע שכול.
כן, יהושע, אני רק רוצה לתאר עכשיו את מה שאנחנו רואים על המסך. יש כאן רכבים של חמאס עם תמונות של סינואר, אני מזהה את הנייה.
אווירת ניצחון של החמאס.
אלפים, זה כמובן ממוקד אחר, אלפים שככה רצים אחרי המכוניות, מטפסים על המכוניות מהכיוון הזה, מהכיוון ההוא. תמונות רעות שראינו משחרורים קודמים, עם ברדק שלם, ככה רכבים עוברים בין ההריסות בעזה, וכולם רצים אחרי הרכבים. אני מניח שארבל יהוד וגדי מוזס, ואם ככה נזכור את מה שאמרו משוחררים בעסקאות קודמות, זה רגעים מאוד מאוד מפחידים להיות בתוך רכב כשההמון צורח, משתולל, בחלק מהמקרים בעבר עוד ניסה לפגוע בחטופים והחטופות שלנו. תמונות רעות מאוד, רעות מאוד מבחינת העברה שלהם, בניגוד למה שהיה בשבת והשחרור של אגם ברגר שהתנהל יחסית בסדר. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים באמת שהשחרור של ארבל יהוד וגדי מוזן, מקווים באמת 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 שיעבור בשלום ובשקט, וכל ההמון הזה יורחק, ויתנו לעשות את מה שנקרא בהגה הצבאית שחלוף. כן, סליחה.
תראו חברים, הלוואי מתבדה, אבל מה שאתה מתאר עכשיו ברק זה קדימון למה שאנחנו הולכים לעבור ביהודה ושומרון, בכלל, מבחינת הסכנה שהטרור עכשיו הולך לקבל בוסט, הוא מקבל בוסט כל כך רציני, והסכנה שאנחנו חוזרים למצב ביטחוני של השישי באוקטובר, זה לא משהו תיאורטי. אני היום עשיתי דרכי מקריית ארבע לירושלים, עברתי בצומת חלחול, ואנחנו כבר גרים שם קרוב ל-40 שנה, ויש לנו את הסנסור להרגיש ככה מה עובר על האוכלוסייה, על השכנים שלנו, והאווירה שם היא אווירה של ניצחון, היא אווירה של מוטיבציה אדירה. הם בתחושת ניצחון, שיהיה ברור.
תראה, אז אני רוצה פשוט להציג לך עמדה אחרת. אני לא יודע אם שמעת את הרעיון הקודם של אבי סחרוף, הוא פרשן לענייני פלסטיני בידיעות אחרונות, איש עם הרבה הרבה, אתה יודע, פזם ארוך בכל מה שקשור,
והרבה טעויות בערכות, הרבה טעויות קריטיות בערכות
שלו, של אבי סחרוף.
גם שלו, כן.
טוב,
כן.
אז הוא מדבר כן. על... הוא אומר, אל תתרשמו מהצגות. מה שאתם רואים זה הצגות. חמאס בעזה מוכה. אתה יודע, אתה רואה את זה בפרטים הקטנים, בנעליים הלא אחידות, בעובדה של חלק מהאנשים, אין בכלל קלצ'ניקובים, יש שם ילדים צעירים, ילדים נערים, ל-16-17, ששמו אותם למטרת הצגה, לשדר איזו תחושה של שליטה, אבל... אומר לך, אבי ססחרו, בכל פרשן המון שנים, מוערך, אל תתרשמו מההצגות האלה. זה הצגות של ארגון מוכה. מה אתה אומר לו?
אני אומר דבר פשוט, תראו. המסר של, של העסקה הזו, לכל האויבים שלנו, אגב, גם בכלל זה איראן. איראן לא צריכה נשק גרעיני כדי להכריע אותנו. איראן צריכה לתכנן חטיפה של כמה משפחות, ובזה הם יכולים להכריע אותנו, הם לא צריכים דשא גרעיני. תראו מה קורה, מה עובר על החברה, תראו מה קורה, איך הרגש משתלט, ואני לא נגד רגש, אבל הרגש אסור לו להוביל החלטות מדיניות, אסור לו להוביל החלטות שהמשמעויות שלהם יהיו הרות אסון לעתיד ביטחון המדינה. ומה שקורה זה בעצם מסר לכל אויבינו, חבר'ה, אתם לא צריכים נשק מתקדם, תתכננו חטיפות של משפחות, רצו עם ילדים, עם נשים,
אז אני רק קוטע אותך ברשותך יהושע, באמת סליחה, אבל אגם ברגר הגיע עכשיו לשטח ישראל, זו הבשורה הגדולה של הבוקר.
ברוכה
שווה בגדול, ואנחנו מקווים עכשיו לשחלוף, להחזרה של ארבל יהוד וגדי מוזס, אבל אגם ברגר בשטח ישראל.
טוב, יהושע שני, יושב ראש פורום הגבורה.
תודה רבה לך, ושנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה.
בשורות טובות, כל טוב חודש.
תשמע, יש תמונה מדהימה שעכשיו מופצת של הארבע חברות של אגם ברגר, צופות בשחרור. אנחנו רואים את לירי אלבג, נעמה לוי, קרינה הרי ודניאלה גלבוע. עומדות ככה, סופקות ידיים, מסתכלות על הטלוויזיה, צופות בטלוויזיה, רואות את החברה שלהם שבשעות הקרובות מתאחדו שוב. התרגשות גדולה, באמת.
כן, הם לא רוצו לעזוב את בית החולים עד שהם לא מגיעות. עד שאגם ברגר לא מגיע, ובמקביל מחכים לשחרור של ארבל יהוד וגדי מוזס, ושם זה נראה הרבה פחות מסודר.
הרבה פחות סימפטי, אבל בואו נמהר למשה כהן, כתב מעריב, שנמצא בבית משפחתה של אגם ברגר, שכאמור נמצאת בשטח ישראל. שלום משה.
שלום. כן. קודם כל, כרגע אנחנו לא בלובי הבניין, יצאה תהלוכה עם ספר תורה, עם עשרות רבות הניפו את דגלי ישראל, ושרו כל הדרך לרחבת קניון חולון, וכלי רכב נסעו וצפרו כאות שמחה והזדהות, וההתרגשות פשוט עצומה.
אתה עם התהלוכה או שככה...
התהלוכה הגיעה, בוודאי, הייתי עם התהלוכה, והתהלוכה הגיעה. הספר תורה זה אותו ספר תורה שבכל שבת היה בלובי.
רק שני עדכונים קטנים, הג'יהאד האיסלאמי מוסר שהחל תהליך מסירת ארבל וגדי מוזס לידי הצלב האדום, ומצד שצהל מדווח שהמחבל שחטף את נעמה לוי התצפיתנית חוסל. כן, תמשיך.
כן, זאת אומרת, הספר תורה הוא היה מקור האמונה כל הזמן, איך שאמרה לי קרובת משפחה, אנחנו כל הזמן האמנו, האמונה החזיקה אותנו, כל שבת הגיעו עשרות רבות להתפלל איתנו בלובי של הכניסה שהפכנו אותו, של הבניין שהפכנו אותו לבית כנסת בשבתות. זה מאוד מחמם את הלב, והאמונה פה ניצחה, האמונה החזיקה אותנו. ההורים שלה כל הזמן בזכות האמונה, והם התחזקו. הם, איך אומרים, זה מה שנתן לנו את התקווה. גם בשבת האחרונה, כשהייתה אכזבה, כשהיא לא הייתה ברשימה, המשכנו להאמין.
אז זהו, אני רוצה לדעת, המשפחה שלה גם, שככה כולנו שמענו את ה... קריאה שלה בשבוע שעבר, כשהיא חשבה שהגם תגיע בשבת, לא לחלל שבת, הם משפחה דתית, או שכמו שאתה אומר, הם התחזקו במהלך שוביה?
התחזקו.
זאת אומרת, הם היו, לא היו דתיים.
אבא בעיקר התחזק, כן.
לא היו דתיים, ובמאה...
אני מניח ש... אני לא יודע, בדיוק, יכול להיות שהיה להם מסורתיים, אבל הם התחזקו.
הבנתי, הבנתי.
הם התחזקו, וראש עיריית חולון בא לפה, שי קנן, ואיך הוא אמר, זה אחד מימיה המאושרים של חולון... בתולדות חולון.
בוודאי.
מהימים המאושרים ביותר בתולדות חולון.
בוודאי.
משה כהן, תודה רבה.
תודה משה כהן, ואנחנו... ובוקר טוב ל...
תראה את התמונות שם, שהם עומדים על ההריסות.
תשמע, תכף נתאר למאזינים, יש תמונות...
תראה כמה אנשים עומדים על ההריסות של...
למעלה, תראה למעלה. יש שם, אתה יודע, שם אין...
יאללה, שיתרסק עליהם, אינשאללה.
יש שם, רואים באמת עשרות שעומדים שם על הגגות, על ההריסות, ככה, במקום שאמור להתבצע השחרור של ארבל יהוד וגדי מוזה, ובואו נגיד בוקר טוב לחברנו יניר ויגן הכתב וואלה בקרמי גת, שם נמצאת קהילת ניר עוז. שלום יניר.
שלום, בוקר טוב, בוקר מרגש פה.
מאוד, תתאר, מאוד. בוא תתאר לנו את ההתרגשות לקראת השחרור.
בשעות הבוקר, כבר ב-8:30-9 שאני פה, הגיעו חברי הקהילה, עבדו בכיכר, יש להם כיכר גבוהה שהם עושים בה את העצרת בידי בוקר, ושהם ראו את התמונות הראשונות שמגיעות מעזה, הם התרגשו, חלקם התחילו, פרצו בבכי, הדינה משה התרגשה מאוד, הם עכשיו כולם מכונסים בחדר האוכל, מול הבנייני מגורים שלהם, קצו להם גם חדרי קהילה, ביניהם חדר האוכל, עכשיו כל חברי הקהילה מתכנסים בו, רואים את התמונות של השחרור, התרגשות רבה פה, צריך להגיד, הם עדיין הם מגדירים את זה שמחה מעולה בכאב, הכאב הוא שעדיין רבים מתושבי הקהילה הזאת.
27. אחרי השחרור של ארבל יהוד ומוזס יהיו 27 עדיין מבני הקיבוץ בעזה.
אני חושב שבמספרית זה שליש מחברי הקיבוץ שנחטפו או נרצחו בשביעי לאוקטובר, והקהילה אולי שספגה את המכה הכי קשה, אנושה.
יניר, 100 מתושבי הקיבוץ, זה קיבוץ שמנה 400 אנשים, 100 או נרצחו או נחטפו בטבח הנורא בשבעה באוקטובר, כן.
כן, זה קהילה שעדיין נמצאת בשיקום. אין פה משפחה שלא נגע בשכול, החטופים. זה משפחה אחת גדולה, שאתה רואה את ההתרגשות על כל אחד ואחת שמגיעים לפה היום, וצריך להגיד, הם עדיין בחשש, עדינה משה אמרה לי את זה היום כמה פעמים, עד שהם לא בידיים של כוחותינו, אני עדיין חוששת.
כן, וזה באמת, ובאמת השחרור הראשון של הקיבוץ הקטן שסבת הספג מכה כל כך קשה, באמת שחרור ראשון, גם של ארבל יהוד וגם גדי מוזס, ואנחנו ככה מתוחים נוכח המראות, יניר, אני לא יודע אם אתה רואה, אבל זה תמונות לא טובות, עומדים שם מאות, אם לא אלפים, שצובעים שם על כל הכיכר, שם המאולתרת שהוקמה, לצורך העברת החטופים לידי הצלב האדום.
אנחנו... הסיפור של גדי מוזס ריגש מאוד את ה...
הם הופתעו, אני הבנתי שכולם הופתעו.
הם הופתעו, הם בכלל זה, מבחינתם, הם לא חשבו שהוא ישוחרר בפעימה הזאת, ועם קבלת הבשורה שהוא משוחרר, הייתה פה באמת התרגשות גדולה.
יניר, לדעתי הם בכלל לא ידעו אם הוא חי או מת.
היו סימנים, וכך בבא, לפי מה שאני מבין, שהם לא יודעים מה מצבו, אבל שהם קיבלו אתמול את הבשורה שהוא משתחרר, הם היו מופתעים, חברי הקיבוץ, ושמחים כמובן.
שמע, אבל אנחנו רואים את התמונות, שוב, התמונות של ארבע התצפיתניות שמחכות, מחכות לאגם ברגר בבית החולים בלינסון, צופות בתמונות, צופות בתמונות שחרורה, ובמקביל רואים את התמונות הסופר, את הסרטון הסופר מרגש של גדי מוזס וארבל יהוד, מתחבקים, אנחנו ממתינים עכשיו, באמת, סליחה על הקלישה, בנשימה עצורה, להגעתם, העברתם בשלום לרכב של
הצלב האדום. כי הם לא נראה לי ערוכים שם לטקס, בטח להיות במחפה כזאת בהיסטריה.
זה נראה ברדק, זה נראה בלגן אחד גדול.
החליפו מרכב לרכב של הצלב האדום ופשוט יבריחו אותם משם. כי אתה יודע, גם במערכת הביטחון כל הזמן מדברים על זה, מספיק איזה משוגע אחד, חמאסניק עם נשק, בוא, זה לא מקום מובטח סטרילית. ולכן צודקים אנשי הקיבוץ שעד שהם לא בידיים של צהל קשה להיות מאוד קשה להיות רגועים.
ועוד בשורה הבוקר הזה אותו מחבל, אתם זוכרים את התמונות המפורסמות מהג'יפ, איך שהוא גורר אותה עם השיער מאחורה לחלק האחורי של הג'יפ, אז אותו מחבל מנובל, ארור, חוסל לפי העדכון של צהל מעכשיו.
ולא ישתחרר בעסקאות חטופים הבאות.
ברוך השם.
כן. טוב, יניר יגן, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
איזה כיף לשדר משדר כזה, איזה התרגשות, איזה, בואו, זה לקורות חיים ישר.
אתה יודע, אמרתי אתמול, התקשרתי אתמול לשר, אמרתי, תשמע, זה נופל עליו, לפי מה שאני שובע, כל האינדיקציות השחרור המרגש נופל על המשדר שלנו, אני הולך, אני זורק עכשיו, זורק את כל האינסרטים.
כל מה שהכנתי לך כל השבוע.
כל האינסרטים, זה אמר ככה, הוא אמר ככה, רגע, זה
נשאר. שמעתי אותך בטלוויזיה שבוע, היה לי כל כך הרבה תגובות להגיד לך.
טוב, אבל רגע, שמרתי את הכל יום ראשון, אינון מגל, אבל
אני לא פה, אז מה עשינו בזה?
היום זה נגנז, אבל באמת, הלוואי עלינו.
כל יום נזרוק את הכל הפח בשביל שחרור עוד ועוד חטופים.
זה באמת שידור, איך אמרנו נוסר לפני, חבר'ה, אנחנו באמת בשידור היסטורי.
לגמרי.
וזה שידור מרגש, ואנחנו שמחים.
טוב, אבל תשארו 103, השידורים פה ימשיכו גם אחרינו.
תשארו, כי ארבל יהוד וגדי מוזה צריכים כל רגע.
כן, אבל יש 20 שניות, אנחנו גם רוצים להגיד תודה רבה לשר פלסנר ואסף נבו, ועל החיים על השידור תעלה של ויציק אהרון, והאורחים בדיגיטל, ראות מתיהו ארגון, אסף חרמוני ואחד לוק. אחרינו תמשיך אתכם סיוון כהן, ותודה סרי, אינשאללה שתמיד תביא לנו בשורות טובות כאלה.
וגם בשבת הולך להיות שחרור, רק בשורות טובות. תודה רבה, שבת שלום.